הבנת התקופה שבין פורים לפסח, תשע"ב, שיעורו של הרב מנחם שטיין בבית משפחת מירון. השיעור מוקדש לרפואת הגאון פוסק הדור, הרב יוסף שלום בן חיה מושה, ולרפואת האברך החשוב, אוריה בן שושנה רייזר. שתהיה לכם האזנה הרבה.
ערב טוב, אנחנו ב-30 יום שלפני פסח, וכידוע, 30 יום לפני החג, אז שואלים ודורשים בענייני החג, משום ש... רוצים לקבל את מה שניתן, את המקסימום האפשרי של האורות שיש בחג הפסח, כדי שנוכל לקבל ולקלוט ולהצטייד בכוחות הרוחניים שיש ביום טוב הקדוש הזה, כדי שנוכל להצטייד בו, כדי ללכת קדימה בעבודת הבורא יתברך. אז היינו רוצים, כיוון שנמצאים היום בין פורים לפסח, אז להתייחס להיבט הזה של הקשר. יש, כידוע, קשר מאוד אמיץ בין פורים, שהוא בחודש ה-12, שנועלים איתו את השנה, לבין פסח, שהוא בחודש הראשון לחודשי השנה. חודש ניסן הוא, כידוע, נקרא נישן. ניסן, אומר רבנו הרד"ק, על שם המילה ניצן. ניסן מלשון ניצן. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. יש כאן איזושהי התחדשות. זה משהו חדש, פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ויש פה איזה מקום שרואים שהבורא יתברך חיבר בין פורים, שהוא החודש האחרון בחודשי השנה, החודש 12, לחודש ניסן, שהוא החודש הראשון. איפה רואים את זה? דוגמה. כתוב בדברי הגמרא במסכת תענית בדף כ"ט, כתוב שם, כידוע, משנכנס אדר מרבים בשמחה. יש עניין של ריבוי שמחה, כל דבר שהוא קצת מסוכן או דבר שצריך התמודדות עם גוי, ראוי להעביר אותו לחודש אדר משום שמזלו חזק יותר. החודש אשר נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, כך כתוב בפסוק, זה חודש שקערה בו מהפך, ומשמע שזה דין בכל החודש כולו, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אז רש"י אומר שם על המילים האלה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מסביר רש"י, ימי ניסים היו להם לישראל פורים ופסח. עם ישראל עבר ימים של ניסים, ימי ניסים היו להם לישראל, אבל רש"י מכניס גם את פסח בתוך הפורים. גם את פסח בתוך הפורים. יש פה התייחסות גם לחג הפסח. למרות שמדברים פה על אדר, מדברים פה על חודש אדר, אף על פי כן רש"י אומר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מתייחס לרצף של הניסים שהראו לעם ישראל, ומדבר על פורים ופסח. חתם סופר העיר על העניין הזה, מה רש"י מכניס את פסח כשעוסקים באדר? כנראה שיש איזה קשר, משנכנס אדר נכנסים לאיזשהו סדר מסוים שצריכים לעמוד על מהותו, ונשתדל בעזרת השם לעמוד על העניין הזה, שמחבר בין פורים לפסח. אז כבר רואים פה איזה סנונית ראשונה לקשר הזה שבין פורים לפסח. האמת היא שזה מפורש בדברי הגמרא, במסכת מגילה, כתוב בגמרא שכשיש שנה מעוברת, והשנה יש בה שני אדרים. אז בדרך השכל הפשוט, איפה היו צריכים לעשות את פורים? באדר א' או באדר ב'? לכאורה באדר א'. נפגשים עם אדר, חטוף. למה להחמיץ את המצווה? יש כלל שנקרא אין מעבירין על המצוות. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. למה עושים את הפורים ואת כל דיני אדר? פרשת שקלים, פרשת זכור, פרשת פרה, פרשת החודש. למה מעבירים את זה לאדר ב', למה לא אדר א'? אומרת, את הגמרא שואלת את השאלה הזו, והגמרא עונה במסכת מגילה, מסמך גאולה לגאולה עדיף. יש עניין להסמיך את גאולת פורים לגאולת פסח. לצמצם כמה שיותר את הזמן בין פורים לפסח. ולכן, אם היינו עושים את זה באדר א', אז יש פה הפרש גדול יותר כמובן. אז אנחנו דוחים, ממש עושים דבר חריג, דוחים את הניוגים של אדר, ועושים את זה באדר ב' כדי שיהיה לנו סמיכות בין פורים לפסח. יש מעלה להסמיך את הגאולה של פורים לגאולה של פסח, והשאלה היא מדוע, הגמרא לא הסבירה. השאירה לנו למחשבה לפתח את העניין. למה יש עניין להסמיך את גאולת פורים לפסח? מה כאן העניין הגדול להסמיך אותם ולהצמיד אותם, ולכן מצמצמים את הזמן שבין פורים לפסח ודוחים את הניהוגים של הדר ושל פורים כדי שזה יהיה מקסימום בקרבה האפשרית לפסח. מי שיסתכל ולומד את השולחן ערוך, משנה ברורה, כתוב שם ש-30 יום לפני החג שואלים ודורשים בעניינו של יום. אז מתי זה יוצא? אם אנחנו אומרים שי"ד כבר מתחיל בצהריים פסח, אז מתי קודם? י"ד אדר. אומר המשנה ברורה, הדין הזה ששואלים ודורשים 30 יום, אז הוא מוסיף משפט, כי יכול מישהו לא מבין טוב את החשבון, אז הוא כותב, ויתחיל את הלכות הפסח מיום הפורים עצמו. שביום הפורים עצמו הוא כבר ילמד הלכות פסח. מי שיש לו אוזן שומעת, קולט שיש פה איזשהו רצון להדגיש את הקישור ואת החיבור הזה בין פורים לפסח. נמצאים בי"ד אדר, וכל שכן בתדווה ומוקפים חומה, ולומדים כבר הלכות פסח, משום שנכנסים כבר לתוך המתחם הזה של פסח, שהוא מכיל בקרבו גם את ה-30 יום שלפני פסח. אז יש פה איזה קשר. למעשה מי שמתבונן היטב יודע שלמעשה עיקר הנס של פורים היה בפסח. תליאתו של המן הייתה בתזיין בניסן, יום א' של חול המועד פסח. הם עשו צום 3 ימים שהסתיים בתזיין בניסן, באותה שנה הם לא ציינו ולא חגגו את הפסח. ויעבור מרדכי, אומרת הגמרא מכאן, שהעביר את הפסח באוויר. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה. הם באותה שנה לא אכלו מצות, לא שתו 4 כוסות. למרות שהיה זמן עוד כ-11 חודש, הגזרה נגזרה ויצאה בי"ג בניסן, שלחו את רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים, יצאו מבעלים ודחופים בדבר המלך לפרסם את זה בכל העולם שיש רשות, בעוד 11 חודש, לפי שיצא לו באסטרולוגיה שלו, יצא לו לאמן שי"ג באדר זה הזמן הכי טוב, לא טוב ליהודים. למה? כבר שבאדר הוא חשב שמת משה, וזה חודש שכבר אנשים התיישנו בו, נרדמו כבר בו, תחינה שנקראת ונושנתם בארץ, אומר רשי, זה הקריאה של כי תשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים בפרשת ואתחנן, ונושנתם, אומר רשי בגמטריה, 852, הצירוף של שני המקדשות שנחרבו, ובפרט י"ג כתוב בספרים, לא זין באדר, יצא לו מיום ליום ומחודש לחודש, מיום ליום, למה י"ג, למה לא זין, משום ש... זין אדר זה יום ההסתלקות של משה רבנו, אבל גמר השיבה, שבעת ימי אבלות, מסתיימים בי"ג. זין, ח', ט', י', י"א, י"ב, י"ג, וכידוע, תום השבעה זה התנתקות של ההשפעה שלו מחפיפת רוחו על הארץ. השלבים האלה של יום המיטה, יום הקבורה, ג' לבכי, זין להספד, זה שלבים של התנתקות הנשמה מן הגוף, ההתרחקות של הרוח. אז הוא היה מרוצה מאוד, הנה, שמח שמחה גדולה אמן, שבדיוק יצא לו בזמן הכי לא טוב לישראל, י"ג באדר, הזמן שבו באמת התנתקות כל השפעתו של משה, משה רבנו שקול כ-60 ריבו, ורוחו פחות חופפת, יצא לו טוב. והוא לא טעה, צריך להבין, הוא לא טעה, בגמרא כתוב חשבון שהוא באמת, הוא באמת כיוון, וזה היה נכון שזה זמן של מזל, מאוד לא טוב, אבל חל פה מהפך, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת סקי, את הסק של מרדכי ותעזרני שמחה, למען יזמרך כבוד. מכאן לומדים בגמרא בדף ד' במסכת מגילה, שיש מצווה לקרוא את המגילה בלילה, ולא ידום גם ביום, השם אלוקי לעולם עודקה, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם, לעולם מודקה. הוא צדק בעצם, אבל חל פה מהפך. כוח תפילתו של מרדכי הפכה את המזל לטוב. נסביר את זה. בספר בכתבי רבינו הארי הקדוש כתוב שהצירוף המקורי של השם הוויה ששולט באדר היה אמור להיות סופי תיבות של וכל זה איננו שווה לי. זה אותיות י' כ' ו' כ', בדיוק בכיוון ההפוך. בכיוון הישר זה שיא מידת הרחמים, בכיוון ההפוך זה שיא מידת הדין. וכל זה, סוף תיבה, וכל זה, סוף תיבה ה', איננו סוף תיבה ו', שווה סוף תיבה שוב ה', לי סוף תיבה י'. כלומר, י' כ' ו' כ', הפוך, כלומר, שיא מידת הדין. ועל ידי תפילתו של מרדכי, שהיה כידוע עמוד התפילה בדור, הוא נקרא מרדכי בן יאיר, אומרים חז"ל שהאיר עיני ישראל בתפילתו, בן שמעי ששמע כל תפילתו, בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונענה. מידתו של מרדכי היא מידת הריח, כידוע מרדכי מן התורה מניין, אומר הגאון מווילנה, שבגמרא כתוב שנאמר כך לך מור דרור, שמים ראש מור דרור, ומור דרור מתרגמים מירי דחיה, וזה חוש ריח, זה מין שעניינו לריח. גם כן אסתר זה שם של הגויים שלה, השם האמיתי של אסתר זה הדסה, והדסה זה מין, הדס זה מין שעיקרו לריח. המוטיב המרכזי שפועל בפורים זה מוטיב הריח, שאומר הגויים זה החוש שעניינו קשור לכוח התפילה. עבודה ותפילה במקום קורבנות, קורבנות זה אישי ריח ניחוח להשם. הוא אומר שבראש יש, כידוע, ארבעה חושים, עין, אף, פה ואוזן. שלושה מתוך ארבעת החושים האלה נועדו לצורך תורה, אחד לצורך תפילה. עין, לראות את התורה שבכתב, שיש דין כתיבה על תורה שבכתב וכבדה לכתבי הקודש. אוזן, לשמוע את התורה שבעל פה, רבו מרבו ורבו מרבו עד משה רבנו. פה, ללמד את התורה, משום ש... השלמת מצוות תלמוד תורה זה על ידי זה שאדם לומד תורה ומלמדה לאחרים. שלושה חושים נועדו לצורך תורה. תקשורת של אנשים עם החוץ. ראייה, תורה שבכתב, שמיעה, תורה שבעל פה, פה, לדבר לאחרים. ריח לא קשור לתורה. שורש חוש הריח קשור לכוח התפילה, הוא אומר. אישי ריח ניחוח להשם. והכוח המרכזי שעבד בפורים הוא כוח התפילה. כידוע, לא השתמשו כמו בחנוכה באמצעים מלחמתיים, אלא השתמשו בכוח הצום והתפילה. זה מה שניצח. וכידוע, המוקד של פורים, אומר הרמב״ם, הוא להודיע שכל קובך לא יבושו, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. מטרת הפורים, אומר הרמב״ם, היא להודיע, קודם כל להודות על הנס כמובן, ודבר שני, להודיע שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כך כותב הרמב״ם בהקדמתו לספר משנה תורה, בהקדמה לספר המצוות, למניין המצוות הקצר שלו, שאמת מה שהבטיחנו בתורה הוא מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, כוח התפילה. וזה אמר הרב מבריסק, כשיסודו של הרמב״ם, שזה מרכז הפורים, להודיע על כוח התפילה, אומרים אותו בשושנת יעקב. שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד תחילת מרדכי, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור, וכל העסק הזה בא להודיע מסר אחד, שכל קובך לא יבושו, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. תלמדו מודל מפה מה זה כוח תפילה, איך מתמודדים עם הגלות הארוכה עד ביאת המשיח. כל קובך לא יבושו, ולא נבוש כי בך בטחנו. לא תהיה לנו בושה מהתקווה שלנו, ומהתלות ומהחיסיון שאנחנו חוסים בו יתברך. מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, מאיר הגאון בווילנה שם, שים לב, בן יאיר זה כוח של ראייה, בן שמעי זה כוח של שמיעה, בן קיש זה כוח של דיבור, שהקיש על שערי רחמים, הוא זעק זעקה גדולה ומרה, ופתח אותם. מרדכי, שהמהות שלו זה ריח, הדס, מירידחי, המור דרור, הוא רתם לכוח התפילה, לא רק את העבר המקורי, את הכוח המקורי ששמו ריח, אלא הוא רתם גם את הראייה, בן יאיר, וגם את השמיעה, בן שמעי, וגם את הדיבור. בן יאיר זאת הגדרה במרדכי. מה פתאום כותבים פה את השם של אבא שלו, וסבא שלו, וסבא רבא שלו? מה ראה כתוב לפרסם פה את כל היחוס שלו? אומרת הגמרא, זה הגדרות במרדכי, מסביר הגאון, מרדכי רתם את הראייה לצורך התפילה. בן יאיר שהאיר עיני ישראל בתפילתו. רתם את השמיעה ששמע כל תפילתו. רתם את הדיבור שהקיש על שערי רחמים ונענה, והפך את השם, במקום שיהיה יוד כיוו כיפוך, שזה היוו היוד, הפך את זה לשם לצירוף הרבה יותר קל. צירוף שמכוונים אותו במוסף של ראש חודש אדר, זה אוסרי לגפן עירו ולסורקה בנייתונו. זה צירוף יותר קל. העניין הזה של כל זה עבר לתמוז, תמוז זה חודש החורבן, ההבקעה של החומה. בכל אופן, היה פה איזשהו מהפך, והמהפך הזה התבצע תוך שלושה ימים. מתי? בפסח. הם צמו שלושה ימים, הגזירה נגזירה לעוד 11 חודש, לפי דעת רבינו יונתן אייבשיט וספרו יערור יערות דבש, לעוד 12 חודש. משום שהוא מוכיח שם שאותה שנה הייתה שנה מעוברת, והגזירה נגזרה ליוד ג' באדר ב'. זאת אומרת שהגזירה היה להם עוד הרבה זמן לטפל בבעיה. אבל הם לא חיכו רגע אחד, ומרדכי ואסתר מיד גזרו צום שלושה ימים, וצומו עליי מאכילת רשות ושתיית רשות, ואל תאכלו, אומר המערי גליקו, תלמידו של הארי הקדוש, אל תאכלו מצה, אל תתחכמו, אפילו מצה לא לאכול, שזה אכילת מצווה דאורייתא, ואל תשתו ארבע כוסות, והסיבה היא לתקן את מה שלפני 9 שנים הם נהנו מסעודתו של אותו רשע, ולכן זה נגזר דווקא על אנשי שושן. 18,500 איש לפני 9 שנים לא שמעו בקול מרדכי, חשבו שהם עושים לעצמם טובה גדולה ומונעים מעצמם גזרות, בזה שהם כביכול חלק ממשפחת המצייתים למלך, לא מרגיזים אותו, והם לא קלטו את מה שראה מרדכי, שזה שורש, אחד השורשים של הגזרה. לפי שנהנו מסעודתו של אותה רשע, והביטוי לחזרה בתשובה זה הסדר של התשובת המשקל, כבולעו כן פולטו. מהי תשובת המשקל? אתם נהניתם, אתם לקלקתם את הצלחת, אתם כל כך נהניתם שם, אפילו אכילת פירור לא, אפילו אכילת מצה כזית לא. למרות שביטול תענית זה בככותבת הגסה וכגרעיניתה, למרות שביטול תענית זה בשתיית רביעית, וקיום מצוות כוס מארבע כוסות זה כל כוס רוב רביעית, בכל אופן לא לשתות ולא לאכול, לבטא את ההסכמה לטעות שנעשתה אז, זכרתה וקבלה לעתיד. בכל אופן, מה קרה בסוף? תזיין דניסן, הוא מת. תולים אותו בפסח, כתוב בפוסקים שראוי לחגוג את העניין הזה בסעודה מיוחדת שבכמה קהילות חוגגים, תזיין דניסן, יום התחלת ספירת העומר, הוא יום תליאתו של אמן. יש קשר מעניין בין עומר לאמן. אמן הרי באותו יום, לפני שהוא נתלה, שהרגיש עדיין על הגובה, לפני המשתה, בא לראות מה עושה מרדכי ברגעים האחרונים, לפני שהגזירה מתפרסמת, ראה שמרדכי לומד הלכות כמיצת העומר. יש כלל שהוא נשלמה ספרים שפתנו, בזמן שאין בית המקדש קיים, אז כשלומדים את הלכות הקורבנות, ולומדים את הפרשיות של הקורבנות, זה כאילו מקריבים, שנאמרו נשלמה פרים שפתנו, ואז הרי כידוע זה היה התפר שבין בית ראשון לבית שני ולא היה בית מקדש, אז מרדכי באותו יום, בשיא הפחד, בשיא הלחץ, אבל גדול ליהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. במה עוסק מרדכי? מעניין מאוד את אמן, שהיה משנה למלך בשיא כוחו. מה עושה מרדכי בזמן הזה? הנה המרדכי הזה שהוא ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. זה היה בשבילו קטן עליו. לסלק רק את מרדכי. מה הוא עושה? מלמד 22,000 ילדים, מלמד תינוקו של בית רבן שיעור כללי בהלכות כמיצת העומר. היום, בזמן שבית המקדש קיים, היו מקריבים. עומר זה היה מתיר את התבואה החדשה והאכילה. תראו איך עושים את הכמיצה. כמיצה היא אחת המלאכות הקשות שבמקדש, אחת העבודות הקשות שבמקדש, והמן התפעל ודבריו צוטטו בתורה שבעל פה לדורי דורות. דבריו צוטטו והוא אמר משפט, על גמרא במסכת מגילה בדף ט"ז, אתי מלוקום צדיתחו, ודחי ל10,000 כיכר כסף ביתי. יבוא הקומץ הקטן שלכם, מעניין מה הוא מתכוון פה, מיד מסביר, יבוא הקומץ הקטן שלכם וידחה את כל ה10,000 כיכר כסף, שזה מיליונים שהוא שיחד את המלך כדי למכור את היהודים לעבדון, רחמנא ליצלן. הוא כבר קלט את זה, שפה תמונה המפלה שלו. יבוא הקומץ הקטן שלכם וינצח את ה10,000 כיכר כסף. שוב קשר בין פורים לפסח. פסח זה מנחת העומר, ופורים זה כמובן הגזרה של המן. וכתוב בפוסקים לעשות תוספת לסעודה של יום ראשון של חול המועד פסח, שזה תחילת ספירת העומר, כדי לתקן ולבטא את הנס הזה. הרבה גם תמאים, למה בכלל לא עושים את החגיגה של פורים בפסח? אז היה למעשה תחילת כל המהלך, אבל לא. יש פה איזה קשר. עומר זה בגמטריה קרי, כידוע 310, עין ממריש, 310, קרי, 310, המלאק, שזה שורש המן, זה יסוד המקריות, זה הקוד שלו בתנך, אשר קרחה בדרך, הוא מקרר כל דבר, הוא מטמא כל דבר, הכל אצלו מקרה, הכל אצלו סתם לקרר את האמבטיה, לטמא, כל מערכות התקשורת. הכל הסברים פוליטיים, הכל הסברים של רפואי, רק לא להזכיר את אלוקים ולסלק את אלוקים גם באמצעות הנושא לא רק של מקריות אלא גם של תומעה, סרטים, אינטרנט וכל השאר, שזה הדבר שכמובן מסלק את השגחתו יתברך, הבורא הודיע אם לא יהיה פה קצניות, אם לא יהיה פה קדושה ושב מאחריך ולא יראה בך ערווה דבר. כנראה שעומר מתקן, עומר מתקן את הכופר אישיות, 310, שי עולמות, עומר מתקן פה משהו. יש גם בתלמוד ירושלמי דבר מעניין, כתוב שם בירושלמי במסכת מגילה בפרק בני העיר, כתוב שם שארבע כוסות מכוון כנגד ארבעת הפרשיות. ארבע כוסות של ליל הסדר של פסח, יש לזה קשר לארבעת הפרשיות של אדר. לדוגמה, כתוב שם כשם שבין כוס שלישית לכוס רביעית אסור לשתות כוס נוספת, כך בין פרשת פרה לפרשת החודש אין שבת הפסקה. נגיד השבת הזאת אנחנו חווינו שבת הפסקה, קראנו פרשת זכור לפני פורים, מצמידים בין זכור לפורים, מקדימים זכירה לעשייה, זכירה זה קריאת הפרשה וניהוג הפורים נקרא בחינה של עשייה, והשבת הזאת הייתה שבת הפסקה. למה? כדי שפרשת השבוע הקרוב, כי תיסה, תהיה גם פרשת פרה, והיא תוצמד לפרשת החודש. כשם שלא מפסיקים בין כוס שלישי לכוס רביעי בליל הסדר, כך לא מפסיקים בין פרשת פרה לפרשת החודש. זה נראה כמו איזה מדרש פליאה. מה הקשר? יש כידוע ארבע כוסות בליל הסדר. מה עם ארבעת הכוסות? כוס ראשונה עושים עליה קידוש, כוס שנייה אומרים עליה את האגדה, אחר מכן יש סעודה, כוס שלישית עושים עליה את ברכת המזון, וכוס רביעית העלל. כידוע, על כל כוס יש מצווה. על כל כוס יש מצווה. וזה הדין, על כל כוס וכוס יש מצווה. מתחילים את הסדר עם קדש, קידוש על כוס, ובזה יוצאים מצוות כוס ראשון של ארבע כוסות. אחרי זה רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, אומרים את כל האגדה בחלק שעד הסעודה, וכשמסיימים את המגיד, כשמסיימים את המגיד, אז גומרים ואומרים לפני הסעודה כוס שנייה, לאחר מכן סעודה, שולחן עורך, מגיד, רוחצה, מוציא מצה, מרוק, עורך, שולחן עורך, אחרי זה צפון ברך, ברכת המזון, ברכת המזון, ואז עושים כוס שלישי לאחר ברכת המזון, הלל, וכשמסיימים את ההלל נרצה. אז בין, נגיד, כוס שנייה לכוס שלישית, בין הכוס שלפני הסעודה לכוס שלאחר הסעודה, ודאי אפשר לשתות כמה שרוצים, בסעודה אפשר לשתות כמה כוסות שרוצים. אבל לאחר ברכת המזון, שעשו כוס שלישית, ואז אומרים הלל, ומגיעים אל הכוס הרביעית, אסור באמצע הלל, ככה אדם רוצה לשתות עוד כוס, לא. דוגמה לדבר, לא מפסיקים שבת ריקה, בין פרה, שזה שבת שלישית מארבע פרשיות, לפרשת החודש. מה הקשר? שוב, איזה אלמנט שמחבר אותנו בין פורים לפסח. אז אנחנו רוצים להשתדל לעמוד על זה בזווית מסוימת. יש פה כמה הסברים, כמה מהלכים, כמה קווים להסביר את זה. להשתדל בנקודה אחת לפחות בעזרת השם. כפי שאמרנו קודם, הרמב״ם כותב דבר מעניין חדש לגבי פורים. הוא כותב שמטרת הפורים, אם אנחנו היינו מציגים שאלה לכל אדם, לכל יהודי באשר הוא, תגיד לי למה חזל תקנו מדברי קבלה את יום הפורים? למה חוגגים את פורים? בפשטות התשובה של כל הציבור, כל אדם חושב קצת, יגיד, פשוט פורים מציינים כדי להודות לבורא על הנס הגדול של הצלת העם היהודי. הפעם הראשונה בהיסטוריה שלו, שעם ישראל באמת עמד תחת סכנה קיומית של השמדה קולקטיבית אמיתית. זה לא היה צחוק, זה לא איזה עלייה של אנטישמי לשלטון כתוצאה מאיזושהי סיטואציה או קונסטלציה פוליטית שפתאום הוא תפס של שליטה וסנה. פה זה החלטה שהסכימו עליה בשמיים, אומרים חז"ל, לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשע, לפי שהשתחוו לצלם מזמן נבוכדנצר, הגיע השלב שהבורא אמר זהו זה. כתוב שאליהו הנביא בא לאבות העולם, חז"ל אומרים במדרש רבה על אסתר, אליהו ראה שזה למעלה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה למעלה בשמיים, חדשות כולם שמו. הוא ידע את מה שנעשה למעלה, פרק ד' פסוק א'. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. אליהו הנביא רץ והתחיל לעשות השתדלות עצומה להציל את המצב. הלך לישני חברון, לאבותינו הקדושים, אמר להם, תעשו מה שרוצים. מגזרה גזרה לעם ישראל ככלל, לא היה אף פעם דבר כזה. מאז שעם ישראל הוקם. בשנת 2448 בזיין סיוון בשבת בבוקר לא הייתה מאז כאלף שנה כזאת גזרה. היו מאבקים נקודתיים עם פלישתים, אבל לא שהיה פה סכנה אמיתית. אז הוא פנה אל האבות הקדושים. ציבור יופתע, מה הם אמרו? האבות הקדושים אמרו לו, תגיד לי אליהו, מדוע נגזרה עליהם גזרה כזו? התשובה הייתה לפי שהם חטאו, צלם, משהו שמקביל לעגל. עגל זה מקביל לצלם. ויקומו לאכול ולצחק, זה מקביל כל האלמנטים של עגל, יש גם פה, זה סוג של עגל במהדורה בטרה. השתחוו לצלם, זה סוג של עגל, ונהנו מסעודתו, זה כפי שנאמר בפרשת השבוע שקראנו, ויקומו לצחק, ויאכלו אכול ושתו, ויעלו עולות, ויזבחו שלנים, ויקומו לצחק. היה פה מרכיב, אז האבות הקדושים, מעניין, מה הגיבו? ימחו על כבוד שמו. זאת אומרת, לא עוזר פה אבות. זכות אבות, אומרים חז"ל, תמה בחורבן בית ראשון. זהו זה. לא מתנהגים טוב, אז לא. ואכלה אותם כרגע, נאמר, ועשה אותך לגוי גדול, נאמר שם בחטא העגל. אמר הבורא, כשמשה רבינו ירד למטה וראה את המחולות סביב העגל, אמר, הר הרף ממני ואשמידם, ואכלה אותם כרגע, ועשה אותך לגוי גדול. בוא נחליף, אתה תהיה היסוד לעם החדש. רבותיי, מה אז משה רבנו טען בפרשת השבוע? מה יהיה עם ההבטחה לאבות הקדושים? זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, אשר נשבעת להם בך. יהיה חילול השם, מה עם האבות? תם הזכות אבות, חלפו 1,000 שנה, שוב חזרו על אותה טעות. אז האבות אמרו, ימחו על כבוד שמו, כלומר, מבחינת הכוח של האבות, זהו זה. אבל הם אמרו לו, לך למשה רבנו. לך למשה. הלך אליהו למשה רבנו, אמר לו, רוצים להרוג את לחסל את העם שלך. אמר לו, יש מישהו למטה שיוכל, יש לו כוח תפילה, מה שנקרא עמוד צלותהון די ישראל. אמר לו אליהו למשה, יש, קוראים לו מרדכי בלשן, כפי שאמרנו, כוח הריח. מרדכי, מירי, דחיה, הדס, ריח. אמר לו, תגיד לו שיתפלל, ואני אתפלל מלמעלה, משה רבינו, כמו שאז התפלל בעגל, ואני אתפלל, והוא יתפלל מלמטה, ונבטל את הגזרה, לפי שהגזרה נכתבה למעלה, לא בדם אלא בטית, כמו שאמר אליהו הנביא למרדכי. יש סיפור שהוא גם חזר ואמר את זה לרב חיים ולוז'ינר. זה החתימה הזו של הגזרה של הכליה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, מה כאן קריטי יום אחד, עד השקיע, לגמור עד תשע כחובים לפי החזמיש. מה הכוונה כאן ביום אחד, כביכול את כלליות קומת כנסת ישראל לחסל. שקלים, שקל זה ביטוי לקורבן ציבור, הקדים שקליהם לשקליו. רצה פשוט להשמיד, והדבר הזה היה באמת סכנה. תגיד לו שיעמוד למטה ויתפלל. והם הצליחו בכוח העניין הזה. בספר האלשיך הקדוש כתוב בקיצור, שלכן תוקנה מצוות מתנות לאביונים בפורים, לטובת נשמת משה רבנו. מה קשור מתנות לאביונים לפורים? לשלוח מנות אני מבין שזה בא לתקן את חטא, את הקטרוג של מפוזר ומפורד בין העמים, להרבות אהבה ורעות, כמו שאומר רבינו שלמה אלקבץ הלוי, בעל הלכה דודי בספרו מנות הלוי. סעודה, אני מבין, לחגוג את הצלת הגופים של עם ישראל, אז מהנים את הגופים, מבטאים את השמחה. אני מבין, כמובן נקרא מגילה, אבל מה מתנות לאביונים? מה פתאום צדוק? צדוק יש מצווה לתת כל יום. מה התחדש פתאום במצוות מתנות לאביונים בפורים? אומר האלשיך הקדוש, עילוי נשמת משה בן אמרם, זה מדהים לחשוב שהוא צריך עילוי נשמה שלנו, לטובת נשמתו, להוקיר את מה שמשה רבינו עשה, שוב פעולה של הצלת עם ישראל יחד עם מרדכי, כדי שלא תהיה הגזרה הזו, כיוון שהגזרה הזו כידוע נכתבה לא בדם אלא בטית, כפי שנאמר בפסוק, היא כתבנה לאבדם, הגזרה נכתבה לא בדם. יש גזרה שהיא בדם וחס ושלום, לא ניתן לבטל אותה. יש גזרה שהיא בטית ששייך לבטל אותה באמצעות כוח תפילה וכדומה. אז הם פעלו ואכן הם שינו. ואומר הרמב״ם, המצווה של פורים מתקנה א', להודות על הנס הגדול, שהיינו בסכנה אמיתית וניצלנו, בדרכים פעיליות של מי שקורא את כל המגילה, איך שהבורא טובה את כל החוטים, וממש מסדר אותם, מפנה את ושתי בזמן הנכון כדי שהמשבצת תהיה מוכנה לאסתר, שם את אסתר בזמן הנכון כדי שהיא תעמוד במקום הנכון אפילו 5 שנים קודם, כדי להיות לעת כזאת הגעת למלכות. הבורא תובע את החוטים בכל כך הרבה פרטים, צורות שינויים חקיקתיים בזמן שלטון מלכות פרס ומדי כדי לאפשר את הכלייה של המן וכל השאר. אז פשוט להודיע על הנס. והדבר השני, אומר הרמב״ם, להודיע על כוח התפילה. ובפשטות זה מופיע שם במילים האלה, כותב הרמב״ם, להודיע שאמת מה שהבטיחנו בתורה, ומי גוי גדול, פרשת והתחנן במעמד הר סיני, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קורנו אליו. אומר התרגום מונקלוס שם בפרשת והתחנן, מה זה בכל קורנו אליו? בכל עידן אקטה. אקטה בארמית פירושו עידן צרה. בכל זמן צרה. זה המודל. תלמדו מצורת ההתמודדות של מרדכי ואסתר. זה היה גם בחוץ לארץ, מקום שאין גילוי אלוקי בפרסיה בגלוי. כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. כלומר, אין גילוי של ניסים בגלוי. וגם בלי בית מקדש, לא כמו חנוכה אומר הגאון, שהיה גם בארץ ישראל וגם עם בית מקדש, שזה הרבה יותר גבוה בהנהגה אלוקית גלויה יותר, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, אלא כאן מדובר על נס בחוץ לארץ בלי מקדש, תרתי לראותה, גם חוץ לארץ וגם בהיעדר מקדש, ועם כל זה הבורא מציץ מבין החלונות, משגיח מבין החרקים ומביט עלינו, והצורה של ההתמודדות היא של למעלה מ-2000 שנה של עם ישראל, שקורה הנס הגדול ביותר בהיסטוריה, ההימשכות, ההישרדות, הנצחיות של עם ישראל, כך תתמודדו. תורה, תפילה, צום. אני רוצה פה לשאול שאלה. אז כתוב שתי מטרות לפורים. להודות על הנס ולפרסם את השיטה שהנס פעל. באיזה שיטה הפעלנו את הנס על ידי צום, תפילה, שיעור ענק בתורה ומה שעשה מרדכי, שזה המסר של פורים. קבלת תורה שבעל פה מרצון והשרשת כוח התפילה. אני רק רוצה לשאול שאלה. הרמב״ם כותב שהמטרה של פורים היא לאמת את מה שהבטיחנו בתורה. מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קורנו אליו. ממתי צריך לאמת דברים בתורה? מי הוא המפקפק הזה? מי הוא האפיקורס הזה שמתווכח איתנו, שמולו אנחנו ניצבים, ואומר הרמב״ם, רוצים להגיד לו, אתה לא צודק, הנה, אמת מה שהבטיחנו בתורה, הוא מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. ממתי מצאנו דבר כזה בכל חלקי התורה, שמתקנים איזשהו יום טוב או איזה מצווה, כדי להפקיע מאיזה שהם כופרים? מה פירוש לאמת מה שכתוב בתורה? עם מי אתה מתעסק פה? עם פוקרים, עם אנשים, אנשי בליעל? מי הם האנשים האלה שצריך כל כך להילחם איתם ולהוכיח להם את אמיתות הפסוק הזה? פתאום פסוק מסוים, יש פה איזה פקפוק של מישהו, ואנחנו רוצים לחזק את האמונה בעניין, אז הם תקנו את פורים כדי לאמת את מה שהבטיחנו בתורה. מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? מי הוא הגוי הגדול הזה כמו עם ישראל, שאלוקים כל כך קרוב אליו? מי הוא המפקפק הזה? מה כוונת הרמב״ם פה? זה דבר שהוא נדיר למי שמעיין. מישהו פה מתווכח על איזשהו פסוק בתורה וטוען חס ושלום דברים אפיקורסיים, ואנחנו צריכים להגיד לו, אתה שוגה, אתה טועה, אמת מה שהבטיחנו בתורה. מי הוא זה שאומר שזה לא אמת? שאלה מאוד פשוטה, מי הוא זה? כידוע, אחשוורוש היה מלך מאוד מרכזי ששלט על כל העולם בעצם, על רוב רובו של העולם, רובו ככולו, 127 מדינה. וקרה מה שקרה עם ושתי, מרדה בו, ואסתר נשא חן, ונקח אותה, וכשעברו 5 שנים, ועלה המן לשלטון, ואסתר איננה מדווחת על יהדותה. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. אז הוא מעלה את המן, והמן העמלקי הזה קורה מה שקורה עם מרדכי, לא משתחווה לו, רוצה לתקן את חטא הצלם, לא משתחווה לו, והוא גוזר גזרה ענקית, ומרדכי אומר לאסתר, זהו, עד כאן, עכשיו תגידי שאת יהודיה. עכשיו אני פה שאסר, פה שיתיר. אני הוא זה שאסרתי עלייך לומר שאת יהודיה, עכשיו אני הוא זה שאומר לך, לכי תגידי לו שאת יהודיה. אסתר מאוד נפחדת. מה? הוא יאשים אותי בזה שאני גורמת לו תדמית זגזגנית? אתמול חתמתי על השמדה, בסוף מתברר שהוא תגזר להשמיד את אשתו ואת משפחתה. כך היא גילתה לו. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אני ועמי, אני ועמי, הוא היה בשוק חייו. מה, את יהודיה? למה לא אמרת? ואומרת לו, אם לעבדים ולשפחות נמכרנו, הכרשתי, כן, הצער שובר בנזק המלך. לא נורא אם היינו נמכרים לעבדים ולשפחות, אני לא הייתי מדברת, אבל להרוג עם שלם, למה? אז היא אומרת לו, אני כבר לא נקראתי לבוא אל המלך הזה 30 יום. סכנת נפשות, פה אין כל מיני עיכובים, אין פה בתי משפט. מי שבא בלי רשות, אחד דתו לעמי. מרדכי מוכיח אותה, לא נפרד את זה כרגע, אומר לדברים חריפים ביותר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל הנשים. אל תחשבי משום שאת אשתו, אז כביכול את תצליחי להימלט. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר, ואת הוא בית אביך תובדו. תכוון שלא יתוקן חטא אבא שאול, סבא של שנינו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ואסתר מוכנה, וקורא נס גדול, היא נמצאת בצום 3 ימים, ואף אני ונערותיי עצום כן. היא צמה 3 ימים לילה ויום, רבותיי. חז"ל אומרים שהיא באה אל המלך כל כולה בקושי הולכת. הראש של המוטה ונערותיה החזיקו אותה. עד כדי כך שכשהיא מצאה חן בעיניו בנס והושיט לה המלך את שרבית הזהב, אז המשפט הראשון שהחשברוש אמר לה, זה מלך אסתר המלכה, כאילו מה קרה לך? והיא תינתן לך, צריכה איזה רופא דחוף, לא ראיתי אותך כבר 30 יום, מה קרה לך? נהיית חולה, בקושי את הולכת. זה מה שהוא הגיב. למרות שהגאון מווילנה כותב שהיא לא צמה את ה-72 שעות של 3 ימים ולילות, היא צמה 70 שעות מפני כבוד המלכות, זה לא מתאים. זה רמוז במילים, ואף אני ונערותיי עצום כן, 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 בגמטריה 70, אומר הגאון. היא לא צמה 72, והיא הסבירה את זה. כמה זה 72? בכן, בכן, בית כף נון. ובכן אבוא אל המלך, אם אני עצום את כל ה-72 שעות, אשר לא כדת, זה לא מתאים לבוא אל המלך, בכל אופן יש דיני כבוד מלכות, אז לכן אני עצום רק 70 שעות. אף אני ונערותיי עצום כן שעות, אבל תוך שעתיים לא מתוששים בינתיים מצום של 70 שעות, אז היא באה ממש במצב, לא מצב שגורם לנסיעת חן בדרכי הטבע. הכל פעל פה בהשתדלות רוחנית, כי זה הצליח. אז מה כתוב שאומר לה אחשוורוש? מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך עד חצי המלכות. מה זה המשפט הזה? הוא חוזר על זה כמה פעמים. עד חצי המלכות. היא עוד לא התחילה להגיד לו מה היא רוצה. מה את רוצה בבקשה? היא אמרה שהיא רוצה משתה, ואז הזמינו את המן. אבל מה הוא מתכוון עד חצי המלכות? מה הכוונה? חצי קדנציה? חצי מהאוצרות? חצי מהשטח? מה הוא מתכוון חצי המלכות? אומרת הגמרא, עד בית המקדש. בית המקדש שחוצץ ביני לבין מלכותי. בית המקדש נמצא באמצעו של עולם, עד חצי המלכות. כלומר, אני מוכן לתת לך כל דבר, רק לא בית מקדש. מה בקשתך ותעש עד חצי המלכות? רק את זה אל תבקשי ממני לחדש את בניית המקדש. אחשוורוש כידוע עצר את הבנייה בהסתתם של 10 בני המן שכתבו שטנה מזמן כורש הקודם לעצור את הבנייה. עצרו את הבנייה, התחילו משהו ועצרו את זה, ואז היו בהמשך הגלות. אז אומר אחשוורוש לאסתר, למרות שמצא חן בעיניו באופן ניסי ותישא חן וחסד לפניו, מה בקשתך עד חצי המלכות? רק לא מקדש. אני רוצה לי פה לשאול שאלה. הוא יודע שמדובר כאן באישה יהודיה? לא. רק בהמשך הסעודה היא ישבה איתו, וגם למחרת, לא בלילה הראשון. היא אמרה, אני רוצה גם מחר, כדבר היום. בינתיים הוא היה מאוד סקרן. מה רוצה הקלה הזו? מה רוצה המלכה הזו? למה היא הביאה פה את המן? מה קורה פה? אבל היא לא גילתה לו רק למחרת. אז מה פתאום הוא מדבר איתה על בית מקדש? אולי סומלית? אולי קנדית? אולי פרסית? אולי מדיה? אולי המלכייה? כתוב, התיסה אסתר חן בעיני כל רואיה. אומרים חז"ל, כל רואיה מלמד שכל אומה ואומה נדמת לו כאומתו. פרסים אומרים, פרסיהי. מדיים אומרים, היא פרסית, היא מדיה. יקים אומרים, היא יקית. תימנים אומרים, היא תימניה. הונגרים אומרים, היא הונגריה. נס מיוחד. כל אחד אמרה, משלנו היא. כך כתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, לכל אחד. אז מי דיבר על יהודיה? מה הוא מדבר איתה על בית מקדש? אני לא מבין מה. בוס אקסטין צ'יינה, מה אתה מבלבל? מה אתה? תבקשים ממני כל דבר, רק לא בית מקדש. מה? זה נראה שיש פה איזו אובססיה. הוא כל כך מפחד מבית המקדש, זה משהו אדם, משהו שקשור לפרנויה כזו, סוג של פחד, שהוא אומר, אם כבר הוא אומר למישהו שהוא מוכן הכל, הוא אומר למישהו מרוב התלהבות, מה בקשתך את חצי המלכות? אז מיד, למרות שמי דיבר על יהודים פה? מה זה? רק לא מקדוש. רבותיי, מה זה? מה הפחד שלו ממקדוש? אני רוצה להבין את זה. אחת ולתמיד, מה זה? שאלה נוספת, הוא עשה משתה גדול בשנה השלישית, משתה מאוד גדול. הוא מרים אירוע, זה אירוע, 180 יום, לא חתונה בקרויזרים, כמה חתיכות שעתיים של בורקס ואיזה חתיכה של שניצל ישן. מה, הוא אירוע זה אירוע. 180 יום. תראה מה זה, וכל התאוות שבעולם יש שם. חור, קרפס, ותחלת. הכל היה שם, כל דבר. עוד שבעה ימים ספשט לאנשי שושן, במיוחד. הגאון מווילנה אומר שדבר אחד בולט בהיעדרו שם. מה, כל התאוות היו שם. ראייה, אכילה, זה מישוש, תחושתם, הכל. רק דבר אחד בולט בהיעדרו. איזה חוש לא היה שם? מוזיקה לא היה שם. מה קרה? אין לו תקציב לתזמורת רצינית? חסר לו תקציב בדיוק לפרט הזה. למה לא כתוב תופים, מצילתיים, נבל, כינור? כל כך הרבה פרטים מיום מוצא הכתוב לציין במסיבה הענקית הזו. רק את המוזיקה לא היה לו. אומר הגאון, הוא כל כך רצה שהיהודים ישתתפו במסיבה הזו, שאפילו אותם אנשים שלא שמעו בקול מרדכי, וכן השתתפו בסעודה, לו היו יודעים שיש שם מוזיקה, הם לא היו באים. ושבאמצעות מוזיקה יורדים עד לתהום, כמו שרואים בכל דיסקוטק. כל ירידה חילונית הולכת יחד עם יצד פזמונים. כך אומר רב דון בכל הזדמנות, רב דון סגה. דה לך, הם מפעילים. למה בשביל לחתו הם עושים את כל המוזיקות האלה? כל אתה רואה איזה מכונית דוהרת עם פול ווליום בסי, איזה גל של צונמי של למה הם משתוללים ככה, כל הכוחות הרעים ביותר. זה אפילו אותם אלה שלא שמו בקול מרדכי, לא היו באים למסיבה משום שהיו יודעים אם יש מוזיקה חילונית שם, או מוזיקה של גויים, ודאי שיהיה פה נפילה. והם לא רצו לכתחילה ליפול, הם רצו רק להיות נחמדים בעיני המלכות, לא כמו שחושדים תמיד חוץ מכיהודי שיש לו כפל נאמנות, נאמנות לעם ישראל, נאמנות לאמריקה, לצרפת. אבל לכן החשברוש כל כך הלך לו בחיים, שהיהודים השתתפו בסעודה, שהיה מוכן לוותר על מרכיב מאוד מרכזי של מוזיקה. והוא לא הביא את זה, העיקר שהיהודים יגיעו. זה באמת דבר תימל, למה כל כך קריטי אצלו? הוא בא לקראת היהודים בעוד דבר. איך שרבדץ הכי טוב? שמעת? מינה את מרדכי, שיהיה ממונה על פס הייצור של העוף והבשר ליהודי. כתוב בחזל שאחד החצופים אמר למרדכי, מרדכי, אתה בעצמך נותן הכשר, מה אתה אומר לו להופיע בנו? אתה בעצמך נותן הכשר, כתוב בפסוק. והשתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. איש זה קוד למרדכי שנאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה. הוא נתן הכשר, מרדכי אמר נכון, כפו אותי, נאלצתי לתת פה הכשר, אבל אתם אל תופיעו, אל תופיעו. רבותיי, למה הוא כל כך בא לקראתם? כזה נחמד אחשוורוש, לא כזה אהב יהודים כל כך. הוא רצה שכולם יגיעו. היה מוכן לוותר על תזמורת, היה מוכן להשתעבד לבדצים הכי חזקים, העיקר שיגיעו היהודים. למה זה כל כך חשוב לו? יש לו 127 מדינות. דבר נוסף, כתוב שהוא הלביש את בגדי הכהן הגדול, וגם הביא את כלי המקדש לשם. את הפסוק הזה עד כדי כך אנחנו מציינים שאומרים את זה בניגון של מגילת איכה. וכלים מכלים שונים, פתאום משנים פה את הניגון על פי הלכה, את המילים וכלים מכלים שונים, מנגנים את זה בטעם, בניגון של מגילת איכה, שמשתמש בכלי המקדש, ולבש את הבגדים של הכהן הגדול, ואת הדבר הזה עשה גם בלשצר, החמיב, שמת באמצע הסעודה, גם הוא השתמש בכלי המקדש, הרי כידוע ושתי הייתה נינה של נבוכדנצר, נבוכדנצר החריב את הבית ראשון, אחריו אביל מרודח היה הבן שלו קיבל מלכות, נכדו בלשצר ונינתו ושתי חצי מלכות. בלשצר עשה את אותו הנהגה במסיבה הגדולה שלו, הוא הביש בגדי כהונה וכלי מקדש. אני לא מבין, זה כל כך מתאים לבלשצר או לחשברוש ללבוש טריימל את המצנפת של הכהן הגדול? חסר לו מצנפת. וללבוש את המעיל, את הקפטן עם הגרטל, עם האבנט? רבותיי, זה נראה לנו דבר צריך לסבר. מה? אין לו מספיק כלים במערכת הכלים של, של, של הטקס. אין לו מספיק כלים שם. אין לו מספיק כלים, והוא צריך דווקא את הכסבה, את המזרק. מה קורה כאן? רק לדמיין לעצמי איך נראה, אני יודע, נשיא רוסיה עם, עם, עם מגדי כהן גדול. זה בסמה משנה זה עם זהב ואף חזיר. מה מתחבר פה? ולמה זה כזה נחוץ לו? אירות לשבוס תתבוס ציונטים, אין לו מה ללבוש, רק את הבגדים של הכהן הגדול שהביאו מחורבן הבית, נו. הרי כל זה מוליך למשהו שמיד נסביר אותו. מוריי ורבותיי, פה צריך לדעת את הדבר הבסיסי ביותר, שזה פשוט ידיעה קריטית שצריך להבין איך להסתכל על המהות היהודית שלנו ועל השקפת החיים היהודית האמיתית. עם ישראל הוקם לאחר 2448 שנים מבריאת העולם, בשנת 2448, לפני 3324 שנים, בשבת בבוקר בזיין סיוון. המעמד הגדול ביותר שהוא השיא של יציאת מצרים, המטרה של כל גלות מצרים וגאולתו. גלות מצרים, להרגיל את העם הזה, אומר הברבנאל, לעבדות, לכפיפות, לא להגיד אני חושב, נדמה לי, זכותי, זכותכם, כפיפות וקבלת מרות. ומעבדי פרעה הפכנו להיות עבדי השם, ועד שהגענו למעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, שכל העולם ציפור לא צייץ ועוף לא פרח ושור לא גאה. אנוכי השם אלוקיך. אחרי הקדמות של כל שופר הולך וחזק, חרדה בכל העולם, כל מלכי מזרח ומערב רצו לבלעם, מה קרה השם המבול בא לעולם, עד שהוא הודיע להם, השם נותן תורה לעם ישראל, השם עוז לעמו ייתן, אמרו, השם יברך את עמו בשלום. עם ישראל נבחר, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הדבר הזה גרם לשנאת מוות של הגויים לעם ישראל. קנאה נוראית שהביאה לשנאה. עד כדי כך שההר שעל שמו נקרא כל המעמד הזה, מעמד הר סיני, נקרא סיני מלשון שנאה. הגויים מקנאים. מה הפשר הפרוטקציה הזו? למה אלה נבחרו להיות בנים אתם להשם אלוקיכם? אדם אתם, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. קנאה ושנאה שהביאה לכל כך הרבה רצח. רבותיי, קנאה מביאה לשנאה. שנאה עלולה להביא לרצח. הרצח הראשון בהיסטוריה, מה היה? קין מקנה בהבל, הקנאה הביאה אותו לשנאה, והשנאה הביאה אותו לרצח. הלאה. עשיו מקנה שוב ביעקב, הקנאה הביאה אותו לשנאה, והשנאה כמעט לרצח, עד שאימא שלהם, רבקה, הצילה את יעקב, ואומרה לו, רוץ לדוד שלך לחוץ לארץ, ועד שהוא ירגע, עד שוך חמת אחיך. אפילו האחים של יוסף ויוסף, נאמר בפסוק, ויקנאו אותו אחיו, ויסנאו אותו, וזה הגיע ולא יכלו דברו לשלום, כמעט מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, אומר יהודה. רבותיי, הגויים מקנאים. אנטישמיות, מה פתאום אלה נבחרו? זה אוכל אותם. וזה מביא אותם לשנאה וכל מסעות הצלב. כל מערכות הרדיפה. זה נמשך, רבותיי, בשלב הראשון, כאלף שנה. ממעמד הר סיני עד פורים, רבותיי, כאלף שנה. איך הגעתי למספר הזה? ליתר דיוק 960 שנה. ממעמד הר סיני עד בניין בית ראשון, כתוב בפסוק 480 שנה. ראי בתום 80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בנה שלמה את בית השם. כמה זמן עמד בית ראשון על תילו? עם כל הגילויים של הנביאים הגדולים וכל הניסים שקרו במקדש, 10 ניסים, לא קיבלו גשמים בשל עצי המערכה, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש מעולם, לא נראה זבוב בבית המטבחיים מעולם, מיליוני קורבנות, לא נראה זבוב אחד, מגיעים עשרות מיליונים ועומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אין ספור ניסים. כמה זמן? 410 שנה. יחד זה 480 עוד 410, 890 שנה. מתי היה פורים? בסוף ה-70 שנות גלות בבל, אז כלומר עוד כ-70 שנה, 960 שנה. רבותיי, בחורבן הבית זה היה דבר שאפילו הגויים לא האמינו שיכול להיות דבר כזה. שנאמר בפסוק במגילת איכה, לא האמינו מלכי ארץ, כי יבוא בשערי ירושלים צר ואויב. ירמיהו הנביא צעק לעם ישראל, תפסיקו לחתור. השם יזרוק אתכם. אמרו, אתה סתם פסימיסט. אתה סתם נביא זעם. זרקו אותו לבור, שנאו אותו. מה אתה מדבר? אלוקים איתנו כבר 800 שנה. מקדש בתוכנו. השם בתוכנו. מה אתה מדבר? עד שזה קרה. זה קרה, וירמיהו היה כל כך המום. וראה שנוכרים מקרקרים בהיכלו. נוכרים מקרקרים בהיכלו. במקום בית מקדש ונוכחות שכינה, מורה לכל העולם, נורא אלוקים ממקדשיך, פתאום אל אקצה, דלרוזה, גויים. הוא כל כך בכה ולא אמר נורא על הקדש ברוך הוא. אמר, נגזר עלינו שלא נגלה, לא נראה את גילוי נידת נורא. נוכרים מקרקרים בהיכלו, יהיה נוראותיו, איפה הפחד, איפה העירה ממנו? אומרי ורבותיי, מה חשבו הגויים? הגויים חשבו, זהו זה, נגמר הסיוט. אלוקים כועס על היהודים, אלוקים רואה שהם לא שומעים בקולו, ביטל את הבחירה שלהם חס ושלום. הם כל כך שמחו שהנה סוף לסיוט הזה לאחר כ-900 שנה. והם רצו לחגוג את זה, הנה אתם ככל העמים בית ישראל. אז בלשצר, שהיה מלך בבל אז, חגג את זה, משום שלמה הוא לא חגג כבר נבוכדנצר? הם חששו שהיה איזה זקן שאמר שזה לא בעצם זריקת העם היהודי לצמיתות וביטול הבחירה, שהרי היה איזה זקן שהודיע שלאחר 70 שנה הם יחזרו, מספרים לנו בתנ"ך. ירמיהו אמר 70 שנה יחזרו. אז הם, בלשצר אמר, אתה יודע מה, אני מפחד לחגוג, בוא נחכה, מספר את הגמרא במסכת מגילה דף י"א, האם דברי ירמיהו התקיימו? והוא ספר ספירה לא נכונה, ומנה את המניין של ה-70 שנה, מספר את הגמרא, מתחילת סבא שלו נבוכדנצר, שקם איזה מלכות אלטרנטיבית למלכות של עם ישראל כ-900 שנה, וטעה כמובן, ראה שהנבואה לא התקיימה. אבל לפי שיטתו וחשבונו, שכביכול עברו 70 שנה ולא התקיימה הנבואה, ברוך השם נגמר הסיוט הזה של הקינה והסינה, עשה מסיבה, ואני מבין למה הוא השתמש בכלי המקדש ובבגדי הכהונה. זה הסמל לחיסול העם היהודי, זהו זה. זה לא יחזור לעולם, זה בידינו. בקיצור, המסיבה הזאת נקראת מסיבת סיום של העם היהודי, רחמנא ליצלן. הוא טעה ונהרג במקום באמצע המסיבה. פיסת יד, מנה מנה תקל ופרסים, נהרג במקום. חתנו אחשוורוש כבר הפיק לקחים, מספר את הגמרא במסכת מגילה י' והבין שהשוור שלו טעה בחשבון. וממתי ראוי למנות את המניין? גם הוא טעה בסוף, אבל הוא חשב שהוא לא טועה. הוא התחיל את המניין מגלות יחוניה. גלות יחוניה הייתה 11 שנים לפני גלות צדקיהו. יהויכין, יהויקין, צדקיהו. ואז באמת גלו מנה ראשונה גדולי ישראל, ביניהם מרדכי. איש יהודי היה בשושן הדירה ושמו. מרדכי בן יאיר, בן שמי, בן קיש, איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים, והגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. כידוע, לפני שעם ישראל גלה בכללותו בזמן צדקיהו, 11 שנה קודם, שלחו בבחינה של עת יהודה, שלח לפניו גושנה, להורות לפניו, להכין את התשתית. עם ישראל בלי תורה ובלי ישיבות זה לא עם ישראל, זה כלום. אז שלחו את הגדולים, זה נקרא החרש והמסגר. למה מרדכי נקרא בקבוצה שלו החרש והמסגר? הוא מתחיל להגיד דבר תורה, כולם נעשים כחרשים. הם בשוק, סוגרים את הפה. הם היו כאלה גדולים. אז הם באו קודם 11 שנה, והוא שוב טעה חש וראש, והתחיל למנות את ה-70 שנה, מספר את הגמרא, מזמן יחוניה, ושוב, לכן מסביר הגאון מבינה, הוא חיכה 3 שנים למסיבה של ההכתרה שלו. למה? בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שרה ועבדיו. ממנים נשיא אמריקני, הוא עושה מסיבת הכתרה אחרי שבועיים, מקסימום חודש, לפי כללי הטקס והכרטיסים של כ-$10,000 לכרטיס, על מדשאות הבית הלבן. למה הוא מחכה 3 שנים? כבר נגמר הקדנציה. עוד מעט שוב בחירות. מה הוא מחכה 3 שנים? תשובה, הוא חיכה שהסתיימו ה-70 שנה לפי חשבונו. זה לא סתם מסיבת הכתרה. זה מסיבת סיום העם היהודי. והעברת המלכות לאומות העולם, והעם היהודי ככל הגויים, לכן הולך לו בחיים שהם השתתפו. כאילו הם מסכימים לעובדה. חבותיי, זה טוענים רוב העולם עד היום. נוצרים, ברית החדשה, ברית הישנה. זה אותו סיפור. הם אומרים, נכון, הבורא בחר ביהודים, לא מתכחש, אבל הם חטאו, והוא זרק אותם. והחליף אותם, רחמנא ליצלן, מה שאנחנו יודעים, ולא יעזוב את עמי ישראל. כבר נשבעתי שלא אחליפכם באומה אחרת. אין לי אומה אחרת, אומרים חז"ל. רש"י אומר בפרשת ניצבים, הבורא ביקש מעם ישראל, אל תקניתוני לפי שכבר נשבעתי לכם שלא החליפכם באומה אחרת, כמו שאבא אומר לבן שלו, שמע, אני כל כך אוהב אותך, אל תנצל את זה. אל תנצל את זה שאני כל כך אוהב אותך, שאתה מרגיז אותי ובטוח שאני לא אכיר אותך. או מורה או רבי אומר לתלמיד, מה אל תנצל את זה שאני כל כך קשור אליך שאתה מנצל. אבל הגויים כמובן, עוד מעט נראה שזה לא רק הגויים, גם יהודים. אבל הגויים ודאי ציינו פה, הנה סוף, מה, אחרי 1,000 שנה, הבורא זורק את העם, זה לא איזה מאבק נקודתי גבולי עם פלישתים שם, זה ממש כל עם ישראל, זה צרות שלא יתוארו. רבותיי, מה אנשים חשבו בשואה? אמר לי היום איזה אברך צדיק מצרפת, אתה יודע כמה יהודים חושבים כך? יהודים! איפה הבורא עזב אותנו מזמן, רחמות או לצלן?
יש לי פה איזו שאלה, אם החשברוש ככה אמר, מה שבסעודה
שהגיעה אסתר המלכה לביקשו, ביקש
ממנה,
אף עשייה מפותדת פה שאין
כי בכל
הנושא. לא, זה חכה, זה כל הזמן, זה כמו שכתוב, ההוא באותו פח דקאי. הוא כל הזמן מקדן לו באיזשהו מקום בלב, חשש. זה לא סופי אצלו. הוא יודע שבאמת 70 שנה. הוא גם כן מעלה אופציה שאולי יש פה איזה טעות, או אולי זה כן יצוץ. אדם שחווה, גויים שחוו 1,000 שנים מצב כזה, 1,000 שנים, הם מפחדים אולי בכל זאת, יש את הצדיקים שאומרים לו, כן, מרדכי, הוא ידע שמרדכי, הוא מוליך פה קו בשם נביא יהודי, שהדבר הוא לא כזה. מרדכי היה כמובן נגד, וכך גדולי ישראל היו נגד, אבל הבעלי בתים, כן, לא רצו לשמוע בקולו, ואמרו לו, אומרים חזל בפסיקתא, אתה מבין בפוסקים, הוא היה מרדכי, היה אדם זקן, רבותיי, הוא כבר עלה בתור גדול הדור, מגדולי ישראל לפני 81 שנה. רבותיי, יחוניה היה 11 שנים לפני צדקיהו, ומצדקיהו מנו 70 שנה, וזה היה בסוף ה-70 שנה. כלומר, לפני 70 פלוס 11 שנים, כבר אז הוא היה מהגדולים. מרדכי האריך ימים מאוד. יש אומרים שזה מלאך, יש אומרים שזה עזרא, יש אומרים שזה מרדכי בעצמו. אז אחשוורוש, רבותיי, הוא כל הזמן ממשיך את הקו. הנה, יהודים נזרקו לחלוטין, ועובר כבר נבוכדנצר, ועובר אוויל מרודח, ועובר בלשצר. זהו זה. גמרנו את הסיוט הזה, ושהם יסכימו איתי. זה בעצם מה שמרדכי אמר להם. לא רק שהוא התנגד לסעודה מסיבות של פריצות או קלקול, כמו שבאמת היה. הוא אמר להם, אתם נורמלים, הוא חוגג את החיסול שלכם ואתם באים. את מה הוא חוגג פה? הוא חוגג את מה שהשבר שלו ניסה לחגוג. כמובן שגם אחשוורוש טעה, אומרת הגמרא, שהוא התחיל את המניין של ירמיהו בצורה לא נכונה מזמן יהויכין, כשהאמת היא שכתוב 70 שנה לחורבות ירושלים, כלומר מצדקיהו, ואכן, לאחר 11 שנים, עם ישראל חזר לארצו ובנת הבית השני. האירוע של הסעודה היה בשנת 3 למולכו. האירוע של גזירת המן וביטולו היה אחרי 9 שנים בשנת 12 למולכו. ולאחר עוד שנתיים חידשו את הבנייה בירושלים. הוא קיבל, היה להם בן, אחשוורוש ואסתר קראו לו דריווש השני, והוא נתן את הרשות לבנות הבית השני, וזה התקיים בדיוק, אבל גם אחשוורוש טעה. אבל הוא כמובן חשב שהוא לא טועה, אבל הוא רצה לבטא את המסיבה הזו, הרתיד החון, מתלבש במצנפת, באבנת, במעיל, ובכנסי כהן גדול. כלומר, הוא רוצה להגיד, זהו זה, אתם תהיו פה, אני מוכן לבוא לקראתכם, לא מוזיקה, תמשיכו את התרבות שלכם מה שאתם רוצים, אבל אתם לא יותר נבחרים. גויים, ברית החדשה, ברית הישנה, רבותיי. האמת היא שזה פסוק בתורה. בתורה כתוב בפרשת התוכחה, בכתבו, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם. לא מאסתים, אחד, ולא גאלתים, שתיים, לחלותם, שלוש, להפר בריתי איתם, ארבע, כי אני השם אלוקם. מה כתוב כאן? יש מה אמר בגמרא במגילה, שזה היה הקדום שלו למגילה ססתר. אחד האמוראים בדף י' אמר, הנה, הוא פתח את הדרשה שלו על פורים בפסוק הזה. מה אומר הבורא בפסוק הזה? ואף גם זאת, תדעו לכם, למרות שבחרתי בכם, ביותכם בארץ אויביהם, אתם תהיו בארצות של גויים, אתם תחשבו איפה אלוקים שבחר אותנו? מה אמא שלי חשבה כשהיא עמדה מול המקלחת באושוויץ? איפה עם נבחר? איפה אתה בחרתנו מכל העמים? אז אומר הבורא, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים. מה פירוש? בימי כשדים, אומרת הגמרא, זה ארבע ביטויים כנגד ארבע מלכויות. לא מאסתים בזמן בבל, למרות שנראה לכם שאני מאסתי בכם. לא. ולא גאלתים בעין, היינו לא הגאלתם אותי, מתי זה? אומרת הגמרא, בזמן יוון. לחלותם, הנה הנושא שלנו, פורים, שנראה לכם שקיליתי אתכם, זה הכי חזק, קילוי. השמדת העם היהודי, להפר בריתי איתם, זה הגלות הנוכחית, פרס של, של נצרים, של רומי, מעניין הביטוי שם, לא, נראה לכם שהפרתי ברית, נראה לכם שאני גאלתי אתכם, היינו בעין, הגאלתם אותי כביכול, נראה לכם שמאסתי לכם, ונראה לכם שבפורים אני קיליתי אתכם, לא, 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 כי אני השם אלוקיכם. ונה לשים לב, הביטוי הרביעי שהוא כנגד הנוצרים, אל תחשבו שהפרתי ברית, בדיוק אותו ביטוי שהם קוראים, ברית החדשה, כביכול, חס ושלום, נפסקה הברית הישנה, לא, לא הפרתי ברית איתכם, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים בזמן כסדים בבל, ולא גיאלתים בזמן יוון, ולא לחלותם בזמן פרס ובדי והמן והחשברוש, ולא להפר בריתי איתם, לא עשיתי ברית חדשה בזמן רומי והנצרות, למה? כי אני השם אלוקיהם. רבותיי, המחשבה הזו הייתה לא רק מחשבה של גויים, שחשבו לחגוג את הסיוט שנגמר, שעם ישראל הוא הפרוטקציונר, הקינה והסינה. מפורש בדברי חז"ל, שהיהודים אמרו את זה ליחזקאל הנביא, הנביא שגלה איתם אל בבל. מביא את זה חידושי הרמב"ן, מביא את זה הרמב"ן בחידושיו במסכת שבת, בדף פי ח'. וזה פרק שלם בספר יחזקאל בפרק ח'. אשר אמרתם ככל הגויים בית ישראל, חי השם, כי היו לא תהיה, כי בחימה שפוחה הם לא חליכם. אומרים חז"ל, באו עם ישראל ליחזקאל הנביא. הביא את זה הרמב"ן שם בסוגיה של מתן תורה, ואמרו לו, רבינו יחזקאל, כך כתוב שם, רבינו יחזקאל, עבד שמחרו רבו, כלום יש לו עליו, אדם היה לו עבד, אבל הוא מחר אותו למישהו אחר, יש לו תביעות כלפי העבד שישרת אותו? לא. אישה שגרשה בעלה, הוא גירש אותה, יש להם התחייבויות הדדיות? שום דבר. הבורא גירש אותנו, גירש אותנו, סילק אותנו מהארץ, סלנו את כל הצרות ופוזרנו לכל עבר. מה הוא רוצה מאיתנו? ככל הגויים בית ישראל, אנחנו לא עם נבחר יותר, אנחנו לא הילדים שלו שיחזור אלינו, כנראה הוא בגדנו בו, חטאנו, לא עזב אותנו, חס ושלום. אמר להם יחזקאל הנביא, העולה על רוחכם אשר אמרתם ככל הגויים בית ישראל היו לא תהיה, כי בחימה שפוחה אני מנקה אתכם, כמו ילד רע שמדברים איתו ומדברים איתו ואומרים לו והוא לא מוכן לשמוע, אז לפעמים משתמשים באמצעים אחרים, אבל זה מתוך שהוא ילד שלי, אני לא מטפל בילד אחר גוי, אני מטפל בבן שלי כדי להיטיב ודרכו. זה ארבעה גלויות, ארבע מלכויות, בבל, פרס ומדי, יוון ואדום, בתור ארבע מירוקים, ארבע צחצוחים, ארבע תיקונים שישראל פזרו, נתפזרו לכל קצות תבל כדי לעלות משם מצוצות הקדושה, הגרים וכן הלאה. עם ישראל לא כל כך היה ברור לו העניין, לא לכל נחלת הכלל זה היה. רבותיי, הנושא של פורים, זה מה שכותב הרמב״ם, זה הוכחה לנצחיות הרציפות של הבחירה של עם ישראל. איזה פסוק מביא הרמב״ם? למה נתקן פורים? הדבר הראשון, להודות על הנס של ההצלה. הדבר השני, להורות שאמת מה שהבטיחנו בתורה, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. מה דורשים חז"ל על הפסוק הזה? דברים על הפסוק הזה. מי גוי גדול? אין לי אומה אחרת. אין לי עם אחר. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? טרם יקראו ואני אהנה. אתם הילדים שלי. תפילה זה אותיות פתילה. פתילה פירושו קשר. אתם אלה שהם חלק ממני. יעקב חבל נחלתו. לאן זה מגיע? לאיזה דרגות זה מגיע? שהבורא אומר על עם ישראל, אתם עידי נאום השם. רבותיי, קיום של עם ישראל זה מין ראייה, מין הוכחה, זה ביטוי לקיום אלוקים בעולם. אתם עידי, רבותיי, הנס הגדול ביותר בהיסטוריה הוא קיום העם היהודי, אומר רבי יעקב עמדין בהקדמת הסידור שלו. אתם עידי, אני השם לא חיליתי ואתם לא חיליתם. הפורים, אומר הרמב״ם, נועד לא רק להודות על הנס, אלא להוכיח את האמיתות. שאלנו בפני מי? מי הוא המפקפק הזה? עם מי אנחנו מתווכחים פה שצריך להוכיח את האמיתות של העניין? התשובה היא, עם כל אלה שחשבו שהבורא זרק אותנו. והנה, פעם ראשונה גזירה כזאת כללית של השמדת עם, ותראה באיזה צורה הבורא תובע את החוטים ומקדים רפואה למכה, כדי שעם זה נתקדם קדימה וככה נתנהל עמו בגלות. והגלות היא לא שהוא החליף אותנו, הוא רוצה לתקן אותנו. הוא רוצה שנשיג איזה שהם יעדים בגלות, שנכיר אותו גם במצב של גלות. לכן אומר הרמב"ם, מטרת הפורים היא שניים. אחד, להודות על הנס. שתיים, להורות על נצחיות הבחירה של עם ישראל. וזה בא לידי ביטוי בקשר התפילתי שלנו איתו. משוחחים עם אבא, ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. אומרים חז"ל, אין לנו אומה אחרת. רבותיי, בפורים תמה זכות אבות. הזכות, כפי שאמרנו קודם, שפנה אליהו הנביא לאבות העולם, תצילו את הילדים שלי, הם אמרו, מי שחטא שישלם. כלומר, הזכות אבות תמה, מספרת הגמרא במסכת שבת, אם חורבן הבית תמה זכות אבות. אבל ברית אבות לא תמה, מה הכוונה? יש מושג שנקרא כלליות קומת כנסת ישראל. עלינו לזכור מה שורש הקשר. המהר"ל מפראג אומר שבית ראשון, הבסיס שלו, פורים זה המשך החורבן, וזה הביטוי המקסימלי של החורבן, זה נבוכדנצר, אביל מרודח בלשצר, והשיא שלו זה השמדה פיזית עוד יותר מהגלות. הביטוי, רבותיי, לעניין הזה, זה באמת במצב הזה שבו עם ישראל היה נתון באמת במבוכה, היה נתון באמת בסכנה קיומית אמיתית שהסכימו עליה למעלה, אבל הבורא מראש טבע את החוטים כדי שנוכל לשרוד, וזה בעצם מגילת אסתר. עם ישראל, באלף שנה הראשונה זכות אבות. אומר המהר"ל, בית ראשון עומד על בסיס האבות הקדושים, אלה היסודות. באר חפרו השרים, הן מגבעות אשורנו, הן כן בראש צורים הראינו. שלושת העבירות החמורות, גילוי עריות עבודה זרה, שפיכות דמים, שהיו, נטלו את הבסיס מהיציבות של הבית הראשון. ג' אבות זה התיקונים של הג' העבירות החמורות, וכששוב לקו בזה, נשמת הבסיס, נפל היסוד, נפל הבניין. בית שני, וזה למעשה ההמשך הנצחי שלנו, זה כלליות קומת עם ישראל. לכן שקרה שנאת חינם בבית שני, נשמת שוב הבסיס, אבל היסוד של ההתקשרות שלנו עם אלוקים, זה על עצם מהותנו, ואוהב, הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אולי צריך לרענן נקודות יסוד. מה קרה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני, מה שקרה, זה לא שהבורא החליט רק לתת תורה לעם ישראל. במעמד הר סיני, מה שקרה, זה שהבורא המית את עם ישראל על כל דיבור ודיבור. על כל דיבור ודיבור מעשרת הדיברות פרחה נשמתם. והבורא הביא טל של תחייה באמצעות דיבור נוסף והחיה אותם. מה המשמעות? למה צריך להרוג אותם? תשובה, עם ישראל זה לא איזה מין תרבות אחרת. זה רובד חמישי בבריאת בקיום של העולם. העולם, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרים, מורכב מדומם, צומח, חי, מדבר יהודי. עד 2448 לא היה יהודי. לא היה ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבות יהיות לתורה. היה דומם, היה צומח, פרחים, ירקות, פירות, היה חי, שברים ודובים, והיה מדבר, גויים, בני אדם. אבל לא היה ישראל. ועם ישראל שקיבל תורה, זה לא שהוא קיבל פתאום תרבות של תפילין וציצית. הוא נולד מחדש ונוצר המצב שנקרא קודש בריחו ישראל ואורית החדו. אתם חלק ממני ואני חלק מכם, גם כי ילך בגי צהל מוות לא יררה, כי אתה עמדי. ציבור צריך לדעת, אחרי מעמד הר סיני, כל עם ישראל הותר בקרובותיו. לאבא היה מותר להתחתן עם הבת שלו. לאמא היה מותר להינשא לבן שלה. לאח היה מותר להינשא לאחותו. למה? גר שהתגייר כקטן שנולד. זה לא שהם קיבלו מצוות. הם נוצרו כמציאות תכליתית. אין שום חיבור בין יהודי לגוי. יהודיה שנשאה לגוי, או יהודי שנשא גויה, לא צריך, כשהם נפרדים לא צריכים גט. לא צריכים שום גט. כיוון שלא חל שום חיבור ביניהם. זה כמו שאדם מתחתן עם חתולה, צריכים גט אחרי זה. אין חיבור. זה רובד אחר לגמרי. זה נוצר רק בשנת 2448. אני זה אתם ואתם זה אני. הדבר הזה נהיה בחינת קטן שנולד רק במעמד הר סיני, ולכן כתוב שגמר בריאת העולם היה במעמד הר סיני. זה טעות לחשוב שגמר בריאת העולם היה בשש ימים בלבד. גמר בריאת העולם, כתוב בפסוק, היה ב-2448 שנים. איפה זה כתוב? והיר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, והיר והיבוקר יום שישי לא כתוב. יום השישי, אומרים חז"ל, שישי, למה השישי? כמו שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. לא, לא שישי בשבוע, השישי בסיוון. גמר הבריאה, ויחל אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, והיא ערב, והיא בוקר, רק יום השישי, אז נגמר הבריאה. למה? היה חסר מרכיב מרכזי, תכליתי, ישראל, יש 60 ריבות יות לתורה, יות שין ריש א' למד. רבותיי, הלכה למעשה בר מינן, אם יהודי נפטר, יש חיוב קרי על כל מי שרואה את זה. בין אם זה בפיגוע, בין אם זה באחייה לא מוצלחת, או בין אם זה באיזשהו מקום בבית חולים, או באיזשהו תאונה. למה? למה? משום שכשיהודי רחמנא ליצלן מסתלק, יש כאן מצב של אות בספר תורה שנמחקה. וכשספר תורה שיש לו בחינה של 60 ריבו אותיות, חסר בו אות אחת כנגד 60 ריבו נשמות יהודיות, אז כל הספר נפסל. ואם אדם חס ושלום רואה ספר שנשרף, ספר תורה שנשרף, חייב לעשות מעשה קריא, חייב לקרוא את בגדיו. יכול לתפור את זה, כמו שאימא שלי נפטרה. ומול באותו חדר 20 יש עשו קריאה. קומה שישית במעייני הישועה. למה? הם היו נוכחים בזמן יציאת נשמה. אחרי זה יכולים לתפור את זה חוץ מהבנים או הבן. אבל המצב הוא שיהודי זה מאז מעמד הר סיני. אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. זה מה שהתחדש שם. זה לא בר החלפה. הגויים טעו בזה וגם המון העם טעה בזה. אולי היום טועים בזה בעלי בתים. הוא אומר לי בצרפת, באנשים, אז זהו. תראה מה שעבר על העם היהודי. הוא היה בסדר אבל עשה שטויות והחליפו אותו. מה? בחירה? לא נעים לומר, פה בארץ שלנו, שמחנכים פה את רוב הציבור לכפירה, זה מה שהם חושבים. אתה אומר להם, עם בחירה, עשו סקר. מה הבחירה? מי בחר? בחר קבב או שישליק או צ'יפס או מכבי תל אביב? זה יש גם בקליפורניה. במה הוא שונה? הוא לא מבין מה זה עם בחירה. מי? מי שמקבל חינוך כמו שהוא מקבל חינוך, או בכלל, כל ההסתכלות שלו, הוא מבין מה פירוש אתה בחרתנו מכל העמים? במה? בזו שהוא יודע יפה לקפוץ לגובה? הוא יודע יפה לעשות כל מיני המצאות טכניות באיזה בית חרושת. מה זה אתה בחרתנו? מתי ישראל נבחר? בפסח. אומר הגאון מווילנה בפירושו לסידור, אתה בחרתנו מכל העמים זה פסח. שנאמר לקחת לו גוי מקרב גוי, הבורא לקח את הילד הזה כמו שלוקחים עובר ממאי פרה. ואהבת אותנו, זה חג השבועות, מי שאוהב נותן. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת תורה מצפות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. ורצית בנו, זה חיבוק, זה חג הסוכות. ככה זה. הבחירה הזו עמדה למבחן כביכול של מי שלא הבין. ולמה? כמו שכשרואים כאלה צרות, רואים כאלה ריחוקים, רואים כאלה פיזורים, חושבים זהו זה. רבותיי, בנצרות, בשקר הנורא הזה, שמקיף מאות מיליוני בני אדם, יש נבואה אחת בלבד, שגם היא לא עומדת בקריטריונים של נבואה. אתה יודע מה כתוב שם? דבר אחד, נבואה אחת. כל התורה והתנך והתורה שבעל פה, מאות עובדות. תקח עובדה כל כך פשוטה כמו כותל מערבי שלא יחרב לעולם. זה לא כתוב בתורה שבכתב. זה דרשה במדרש רבה. בבקשה, נו, תעמוד מול כזה דבר. איך אמר אחד מבעלי התשובה המפורסמים, לפני שהוא היה צריך לקבל את ההחלטה לחזור בתשובה. הוא אומר, לא יכלתי לעמוד בה. תראה, הוא מוכיח לי שהתורה האמת, וחינכו אותו עד גיל 40 שהכל אחרת. הוא בא לו להרים טלפון לערפת, היה אז ערפת בטוניס. עשה לי טובה, שים לי מנת חבלה בכותל, אני פטור מכל העניין, משום שהרב שהחזיר אותי בתשובה והוכיח לי, אמר לי, אם תוכיח שנבואה אחת בתנך ובתורה שבעל פה, לא עמדה, אתה פטור מלהיות דתי. אתה פטור מכל העניין. בוא נראה אותך. תראה לי דבר אחד, איך אומרים? ברכות ההפטרה, נאמן אתה הוא השם אלוקינו, ונאמנים דבריך. ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי כל מלך נאמן אתה, הקל הנאמן בכל דבריו, זה הגדרה של אלוקים. נצרות לאבדיל אין ספור הבדלות בין שקר להבל, בין שקר לאמת, בין הבל. דבר אחד הם אמרו, מכל עשרות ומאות הגרסאות שם, שעם ישראל לא יחזור לעולם לארצו. ואני רוצה להודיע שבתנאים של אז, כשהם אמרו את זה, הרי 2000 עקבתא דמשיחא התחיל עם אותו האיש, ואז כשעם ישראל פוזר בסוף בית שני, לכל עבר זה ממש לא כמו נבואה. אתה יודע מה זה הגדרה? אם אני אגיד עכשיו שביום חמישי יגיע שם, זה נבואה? זה לא נקרא נבואה. אם אני אגיד שיהיה 50, גם לא נקרא נבואה. נבואה פירושה שבזמן שהנביא אומר את הדבר, זה ממש נגד כל צפי, נגד כל הסתברות אפשרית. להגיד שעם ישראל פוזר ואלוקים זרק אותו, זה היה מאוד הגיוני באותו זמן. רבותיי, כשעם ישראל חזר לארצו לפני כך וכך שנים, אולי זה סוד לגלות את זה, נאספו כל הקרדינלים של כל עובדי העבודה זרה בפריז לפני כ-70 שנה. ו... מה עושים? רוס טוטמן. מה עושים? המסקנה הייתה שכוונת הסופר, כוונת המשורר, הייתה שלא חוזרים לירושלים. לא כוונה לארץ ישראל, לירושלים. ירושלים כידוע הייתה חצויה. חלפו 19 שנה, וירושלים התאחדה. עוד פעם נאספו כל אותם אנשים, כל אותם עובדי עבודה זרה, שוב לפריז. מה עושים? הכל נפל, לך תספר עכשיו למיליארדי בני אדם שיפרקו את כל הכנסיות בעולם. אז הם החליטו החלטה, זה מצחיק, אבל זה מודפס ונמצא ברשותנו. כנראה היהודים לא צלבו את ישו. שינוי, אפשר לשנות מה שרוצים, כמו מנסים, משנים נוסחאות. זהו, אז לא מגיע להם שלא יחזרו. למה הם רצים? מה זה המיסיון הזה? מה זה המיסיון, המשימה? למה? מה, הם יצאו מדעתם? חסר להם את אותו יהודי בדימונה או בחיפה שיש לו קשיים כלכליים ולרוץ שם להטביל אותו? אין להם מה לעשות בחיים. שאל את הפעילים של לב לה, של לב לאחים, כמה הם משקיעים בזה מיליונים? מה הם רוצים? מה? זה עיקר המציאות שלהם. הם רואים יהודים, בפרט אלה שמחזיקים בתורה, זה אוכל להם את כל המציאות, הרי זה בניגוד מוחלט לכל המהות שלהם. כל המהות היא ברית חדשה, זהו זה. זה עיקר מטרת מציאותם. כששיתפו פעולה הנאצים עם הוותיקן, זה פשיטה. כשהנאצים עשו את מה שעשו, והוותיקן שיתף פעולה עד היום, עדויות שהם מתביישים להראות את זה היום, היום כבר נפל כוחם, היום המלכות כביכול עברה למה שנקרא ישמעאל, זה לקראת ביאת המשיח, ישמעאל וזהו זה, כוחות האסלאם, כוחות הנפט, אבל אז, כשהנאצים, כוח המולייקים, כך אמר רבי זכרין זנפלד, המלך של היום, ספק המלך זה גרמניה, גרמניה של אדום. הם שיתפו פעולה הדוק עם הוותיקן, הנה, יש לו הזדמנות עוד פעם להוכיח כביכול שהבורא מכה את האנשים האלה. זאת הייתה תוכנית השמדה של אותם המלכים שברור קיבלה את כל השראתה, את כל חיזוקיה מהוותיקן. כלומר, מאותו כוח של עשיו ואדום. הנה. עם ישראל חוזר לארצו, הם עמומים מזה. תראה מה שקורה פה. שומר עמו ישראל עד. רבותיי, זה כבר התחיל בפורים, לא בסוף בית שני, בזמן שהיה את העניין הזה של הפיזור לכל מקום. עוד לפני כן, 490 שנה קודם, 420 שנה, בזמן הפורים, כן? מאז התחיל המהלך הזה. אני איתכם לנצח נצחים. תראה שאמת מה שאמר לנו בתורה, שהבטיחנו בתורה, שלא החליפנו בו, לא שייך להחליף, אנחנו חלק ממנו. יהודי זה אות בספר תורה, קודש בריחו ישראל ואורי תחדו. להבין, זאת המציאות, והיא לא תוחלף לעולמי עולמים. זה מה שאומרים בפורים, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. רבותיי, חל שינוי מאוד משמעותי. זה כבר לא מתבסס על מה שנקרא זכות אבות בלבד. זה מתבסס על עצם ההיות שלנו, נשמת ישראל שאחוז עם אלוקים. זה מה שכתוב, בחימה שפוכה אמלוך עליכם. למרות שאתם תרצו לעשות מה שתרצו, ותעזבו. זה מה שאמר חיים ולוז'ינר, אם אתם לא תעשו קידוש, גויים יעשו אבדולה. ואתם תרצו לרדת ולהיות הכי גרועים שבאומות. ורוב העם היהודי מתארטל, ומפר ברית עם אלוקיו, לא יעזור לכם. כל ההפצצות וכל הקסמים וכל הגרדים רק יזכירו לנו מי אנחנו. לא יעזור שום דבר. אנחנו כמה שנרצה להתקרב אל הגוי, הגוי ישנא אותנו, והשנאה הזאת תזכיר לנו, אני ואתם זה אחד. אין ישראל נגלים אלה בתשובה. אם עושים תשובה מאהבה, מה טוב. אם לא, הבורא מעמיד להם מלך קשה כהמן. ומתוך פחד כמו של המן, עושים תשובה. אומרים חז"ל, מה שעשה המן, מה שעשה חשברוש שהעביר את הטבעת ממנו להמן, עשה יותר מאשר מה שעשו כל ה-48 נביאים ו-7 נביאות. גדולה עשרה טבעת, יותר ממחת נביאים וזין נביאות שעמדו להם לישראל. הפחד מילא את המדרשיות בחוזרים בתשובה. הפחד הזה. רבותיי, איזה שינוי משמעותי היה בתקופה הזו? העולם עבר הסבה גדולה. הציבור יודע שעד בית שני, כלומר פורים ובית שני, זה היינו אח. עד בית שני, לא היה בכלל תפילה בציבור. לא היה ברכות. כל נוסח תפילת 18. ברכות ותפילות וקידושים והבדלות. תיקן מרדכי, תיקן עזרא הסופר. לא היה מציאות של תפילה בציבור. אדם התפלל באופן יחידני. השם, תעזור לי. קריא שמע כן. קריאת שמע זה מצווה מהתורה. אבל תפילות, ברכות, הנוסח שאנחנו מכירים, לא היה כל התקופה עד אחרי פורים בבית שני. איך הייתה התקשורת המרכזית עם אלוקים כל האלף שנים האלה? איך? 1,200,000 נביאים עמדו לעם ישראל באלף שנות נבואה מהקמת העם היהודי, ונבואה זה המשך, בחינה של המשך מעמד הר סיני, כפליים כיוצאי מצרים. רבותיי, מה הם עשו? חוב רבי עקיבא 90 נביא, חוב אבטליון 8 נביא, חוב הרב לנדו 10 נביא. מי? מה הם עשו? אומרים חזמר הגאון מווילנה. 48 נביאים ושבע נביאות, הם הוכנסו לתנך משום שזאת נבואה שהוא צריכה לדורות. אבל מה עשו כל השאר? כל יהודי שכאב לו הבטן הולך לנביא, מה אלוקים מאותת לי? הבחורה הזו מעוקבת זיווג, מה אלוקים מאותת לי? זאת יש לה איזה בעיה עם ילד שהוא קצת לוסק קונצי, מה אלוקים מאותת לי? שם אין שלום בית כל כך. אפילו שאול המלך שנעבדו לו אתונות, אומר הגאון מווילנה, שאל את הנביא, הנביא נקרא רואה, שמואל הרואה, גד החוזה, צופן את התיך על הגויים. פשוט היה קשר עם אלוקים, לא חילוני, לא דתילוני, לא חלודה, מה שנקרא חרדי, לא דתי שנראה חרדי. אין תופעות כאלה. קשורים לאלוקים באמצעות מאות אלפי נביאים באלף שנים האלה. זה היה המצב, הבורא אותת והנביא אמר מה מאותתים לו. זה היה הקשר, זה בחינה של תורה, תורה שלא בעל פה, תורה בגילוי, תורה שבכתב, המשך מעמד הר סיני. רבותיי, מפורים נגמר הנביאים, מלאכי הנביא האחרון, ייתכן שזה מרדכי. מאז מתחיל תפילה. תפילה זה כבר ניסים נסתרים. תפילה, הקשר הוא אחרת. עכשיו אתם ישר, כל אחד ואחד פונה אל אלוקיו, התבגרתם כבר, אין ניסים גלויים. אין נביאים גלויים, כבר אין את הנהגת הגילוי הזה. המטרה היא ניסים נסתרים, אסתר מן התורה מניין. למה זה נקרא מגילת אסתר? למה לא מגילת הדסה? השם שהשם עמיתי מצל הזה, מה רוצים האסתר הזה? אסתר זה כוכב, אסתהר, אומרים חז"ל. התשובה היא הסתרה. אסתר, עד אלף שנות אלה היה עדיין ילד קטן שצריך ניסים. שאבא שלו יראה לו שהוא נמצא. זה נקרא אסתר סוף כל הלילה, סוף כל הניסים. יש עדיין פיצצות תאורה, לפלח את העלתה. הנה, אני פה. אתה תינוק קטן, אתה עדיין לא רואה את אלוקים כל הזמן. ניסים. בית מקדש ראשון, מלא ניסים. שמש בגבעון דום. מי אסתר הילד התבגר, הוא כבר הולך לבד. הוא מלא בויטמינים. הוא יש לו כבר ויטמינים של אמונה. הוא לא צריך כבר לקבל את האיתותים, אני פה. גם בטרבלינקה הוא כבר מאמין, כפי שאמרנו. הוא לא צריך כל הזמן לראות את אבא לידו בגילוי, הוא מאמין, הוא כבר קיבל את כל... ציבור יודע שיש 24 כתבי קודש. כנגד מה? כנגד 24 תכשיטים של קלה, שמפורשים ברשי בספר ישעיהו. אומר רשי, אחד התכשיטים של קלה, מראה. שמעת? מראה. גבר אסור להסתכל במראה לפי דעה אחת בשולחן ערוך. מראה זה כלי של אישה. לא ילבש גבר שמלת אישה ולא יעלה עליו כלי אישה. מחלוקת בפוסקים, יש אומרים שגבר במראה זה לא קשור אליו. מראה זה אישה. אז רשי מונה את המראה כחלק מ-24 תכשיטים. הגאון מווילנה שואל עליו, מראה זה לא תכשיט, מראה זה על הקיר, מסתכלים, אבל זה לא תכשיט. תכשיט לכאורה זה מה שלובשים. מיישבים את דעת רשי ואומרים שנכון, מראה זה לא תכשיט, אבל בלי המראה היא לא תצא החוצה. לראות עם הכל במקום. לראות אם הכל ממוקם בזוויות הנכונות, במיקומים הנכונים, ועומד בצורה הנכונה. המראה מסדרת את כל ה-23 תכשיטים. יש לזה פלוס שהוא כנגד כל ה-23, היא יכולה לשים כל דבר. אבל אם לא תסתכל במראה איפה זה ממוקם, ואם זה באמת בכל מהלך השילובים הנכון, אז ברור שהיא לא תצא. מראה והחוצה. זה גם כן ראוי להיקרא חלק מהתכשיטים. רבותיי, המראה כנגד איזה ספר בתנ"ך הוא? מגילת אסתר. מגילת אסתר אין בשם השם, הספר היחיד ב-24 ספרים שלא מופיע בו שם שמיים. על שך תמאה, על תז תמאה, השלה הקדוש תמאה. מה המשמעות של זה? מגילת אסתר פירושו, לפני שיוצאים לגלות הארוכה, אין כבר נביאים. אין, אנחנו והבורא ישיר, קדושת נשמת ישראל. אז לפני שיוצאים לגלות, מסתכלים בראי, האם הפנמנו את כל ה-23 ספרים? האם הכנסנו את הוויטמינים של האלף שנה? כבר הילד גדול, אפשר לשלוח אותו לחדר בלי לקחת את אמא או איזה שהוא בחור גדול שיקח אותו? הוא כבר יודע לחזור לבד מהחדר? יש שלב שהוא כבר חי נושא את עצמו. עם ישראל עבר מבחינת ניסים גלויים לניסים נסתרים. הוא כבר דתי גם בלי ניסים גלויים. עם ישראל התבגר, זה נקרא התחלת היום, נגמר הלילה, מפורים ואילך תחילת היום. הם מאמינים במהות ומטרת הניסים הגלויים שהיו אלף שנים, זה בשביל הניסים הנסתרים. מן הניסים הגלויים, אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, זה רק אמצעי כדי שנכיר בכל הניסים הנסתרים, שאין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל. אלא הכל בגזרת העליון, בעשותו המצוות יצליחנו שכרו, ובעשותו העוונות והעבירות יחריתנו עונשו, בין ביחיד בין ברבים. זה המראה, התכשיט מספר 24. הספר הזה, הספר האחרון, ששמו מגילת אסתר, הוא התפר, כבר אין בו שם אלוקים. זה כבר לא ממש קישוט עלינו, אבל זה לראות, ועם זה לצאת לגלות הארוכה. להסתכל בראי, רואה בראי, הכל ממוקם בזוויות הנכונות, ועם זה יוצאים החוצה. אני כבר מצוידת בכל ה-23 ספרים, 23 קישוטים. כידוע, מתן תורה נקרא חתונה, בית ראשון אומרים שנקרא אירוסין, שנאמר תורה ציוון לנו משה, מורשה, מאורסה, קהילת יעקב. לא בית ראשון, לוחות ראשונות, לוחות שניות נקראות חתונה, צורו במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו בים חתונתו, המורה נקרא שלמה, מלך של השלום שלו, חתונתו זה מתן תורה, כל דיני חופה נלמדו ממתן תורה. זה נקרא חתונה, הבעל נקרא הדוד, עם ישראל הראיה, והחיבור באמצעות התורה, ו-24 ספרי התורה, והתנך זה 24 תכשיטים. המעבר היה עצום, חז"ל אומרים במסכת יומא דף ס"ט, שירמיהו, כפי שאמרנו, שחווה את החורבן ואת המעבר הנורא הזה, הפסיק להגדיר את הקדוש ברוך הוא נורא. כיוון שמתוך שאמיתי הוא לא אמר דבר שהוא לא משיג, הוא חשב שעם ישראל לא זכאי לגילוי, היה נורותיו, נוכרים מקרקרים בהיכלו, עד שבאו אנשי כנסת הגדולה, כתוצאה מנס הפורים, אומר המרשה, הם ראו איך הבורא מנהיג את עולמו. מידת נורא זה מידת מופרשות, מופלא, משהו פלאי. אלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו שורדים? החזירו עטרה ליושנה ואומרים 18 ומגדירים את הבורא שוב הגדול הגיבור והנורא. מה זה נורא היום? הרי יש אל אקצה, יש דלרוזה, יש אחמדינה, יש אותו המן ניג'ה שנמצא שם. אלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה זו מתקיימת בין 70 זאבים. אני אומר היום 18 ואומר על הקדוש ברוך הוא נוירו, זה לא מה שאמרו אלף שנה ראשונו, כפשוטו, כולם מפחדים מאלוקים, ועם ישראל מעצמה בלתי מנוצחת. לא, נוכרים מקרקרים בהיכלו. אבל עם כל זה אנחנו מאמינים, הנה הבורא איתנו בכל מצב, איך שורדים כבר 3,324 שנים. רבי יעקב עמדין בוכה ונשבע, חי נפשי וחי ראשי, זה הנס הגדול ביותר, איך שרדנו? כבר 2,000 שנה לאחר החורבן הזה, 2,400 שנה לאחר חורבן בית ראשון, בלי צבא, בלי מדינה, בית שני רוב עם ישראל לא חזר לארצו. בית שני לא נהג שמיטה מהתורה. אין רוב יושביה עליה. לא היה ארון ברית השם, לא היה כפורת, לא היה שכינה, לא היה ריח, לא היה ניחוח. אורים ותומים לא שימש. בית ראשון לנו טלפון ישיר לבורא, אורים ותומים. כל שאלה, לצאת למבצע, לא לצאת למבצע. הכל שאל הכהן באמצעות האפוד. עם ישראל כבר נמצא בגלות בבחינת אי גאולה מאז בית שני ואילך. והנה אנחנו שורדים, איך? בלי צבא, בלי מדינה. שונאים אותנו שנאת מוות. אתה לא רואה את הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה. שאגב, בדיון עם אנשים רחוקים שמתעוררים, זה הדבר הכי מרשים. יש חוברות שנקראות הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה, הקיום של העם הזה. איך אומר אחד בשם טוויין, אומר, מה סוד ההישרדות שלהם? איך הם לא מגלים סימני שקיעה? איך? רבותיי, ההגדרה של הקדוש ברוך הוא שומר עמו ישראל לעד, בתפילת ערבית. בבוקר אנחנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, זה פסח. אתה בחרתנו מכל העמים. הבחירה הייתה כשהיינו בשיא הגובה, נעשה ונשמע. אבל בערבית, בזמן הגלות, ערבית, יעקב תיקן את ההתמודדות מול הגלות, לא אומרים הבוחר בעמו ישראל באהבה, באהבת עולם. אומרים אוהב עמו ישראל, אוהב בכל מצב. אוהב ישראל שחטא, אבל פי שחטא ישראל הוא. אתה זה אני ואני זה אתה. גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. אז בלילה, בבחינת גלות של חושך, לא אומרים הבוחר בעמו ישראל. זה כשנבחרנו, בחינת פסח, זה היה בשיא האהבה. אבל בלילה, בתקופת הסילוק של אמונתך בלילות, בתקופת הגלות, בערב ילין בכי, אז אוהב, משהו מתמשך, אוהב, לא רק בזמן הבחירה, שהיינו בזמן החתונה, שאז הקלה הייתה חביבה על בעלה במיוחד, אלא בכל המצבים, אוהב, אוהב בחפצה, הלא אח אהב לי, אח אסב ליעקב, ואוהב את יעקב ואת אסב שמתי. זה המציאות של הגילוי בחושך, בגלות, וזה המטרה. לראות את המצב שלנו נאמנים לבורא, גם כשהוא לא מתגלה בכל הרדו והדרו, גם בבחינת מגילת אסתר, ראי, כן, אנחנו כבר מצוידים, התבגרנו, לא צריכים שיקחו אותנו לחיידר, לא צריכים שיאכילו אותנו עם כפית ומזלג, מסתדרים לבד עם האמונה, גם בניסיונות הכבדים ביותר. זה פורים. לכן שהצגנו את השאלה, למה מקשרים לנו בין פורים לפסח, שאלנו שאלה בתחילת הדברים. למה אומרים לנו, משנכנס אדם מרבים בשמחה, אומר רש"י, ימי ניסים היו להם ישראל, פורים ופסח. למה מחברים ועושים את כל ניוגי האדר והפורים באדר ב' אם זה שנה מעוברת, כדי לסמוך גאולה לגאולה? לחבר ולומר שאצלנו אין הבדל בין בחירת עם ישראל לחודש הראשון, ניסן, ניצן, לבין ההמשכיות והקיום שלו. היינו אח, ניסן, נבחרנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אומר הגאון זה ניסן, ופורים זה הנצחיות שלנו. ההמשכיות המתמדת בכל מצב שהבורא מארגן את ההישרדות שלנו למרות החטא, מארגן את האפשרות להינצל, ונותן את הכלים ששמם תפילה, לא כמו נביאים עד אז, עד ביאת המשיח זה הדרך. אם תמציא לומר בנוסח הזה, פסח זה נס גלוי, פורים זה נס נסתר, אצלנו אין הבדל בין נס גלוי לנס נסתר. אומר רבי חנן בן דוסה לבת שלו שבטעות שמה חומץ במקום שמן בנר, מי שאמר לשמן וידלוק, שזה פורים, יאמר לחומץ וידלוק, שזה פסח. אצלנו אין הבדל בין ניסים גלויים לניסים נסתרים. אצלנו, כמו שהספסמס אומר שם, זה מי שאומר, כשהוא רואה שמן דולק, הוא לא רואה משהו טבעי. הוא רואה מי שאומר, מי שאומר, מי שאומר ואוי אוי לו. הוא אומר מי שאומר לשמן וידלק. כמו שהחזון איש הקדוש מגדיר את ההבדל בין נס לטבע. אין שום הבדל בין נס לטבע. אלא שנס זה רצון השם הבלתי קבוע והבלתי תדיר, ושטבע זה רצון השם היותר קבוע, זה הכל. אבל כשהלב עובד והעין רואה והרשתית תקינה והכליות לא מצריכות דיאליזה, זה לא נס? למה? כמה שזה כל הזמן? אתה מארגן את הלבלה ואת הכליות ואת הפעילות של השבלול באוזן שתקשיב טוב, ואת האישונים ואת כל מערכת העיניים והגוף? ודאי שלא. פורים, נס נסתר, סמוך לפסח, נס גלוי. אין הבדל, תצמיד ביניהם. להסמיך גאולה לגאולה. יש עניין להראות שאצלנו אין הבדל בין ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פליטנו, לבין ברעב זנתנו ובסבה קלקלתנו, מה שאומרים בנשמס כל חי. כל הזמן, אמת, ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פליטנו, וגם זה נס גלוי, בחינה של פסח. ברעב זנתנו ובסבה קלקלתנו, שיש אוכל במקולת, אצלי זה יד השם שמזינה ומחלקלת ומקיימת ומאהבה אותי בכל רגע ורגע. לכן מסמיכים בין פורים לפסח. רוצים להדגיש, פורים סוף השנה, פסח תחילת השנה, אין שום הבדל. החודש נהפך להתחדשות, מת משה אבל נולדו אלפי מוישלך קטנים. כל דנה הוא המורה שאמר דבר תורה טוב בגמרא, אומרים לו מוישה שפירקה אמרת, הוא נקרא מוישה. למרות שאין תנה הוא המורה בשם רבי מוישה, אבל כל אחד הוא בחינת משה. משום שהסתלקותו של משה השאירה מורשת של אלפי ואין ספור מוישלך חדשים, את זה אמן לא חשבן. שפה נוצרה תורה שבעל פה. משה בחינה תורה שבכתב, אומר החתם סופר. אין תורה שבעל פה. כל דבר שהוא רוצה לברר אצלו וספק אצלו, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, עמדו ושמע מה יצווה השם. זאת הנקודה. לכן יש כמה היבטים, ארבע פרשיות, ארבע כוסות, כפי שאמרנו. אירוע פורים היה בפסח, להדגיש את הנושא הזה. אצלנו מי שנכנס אדר, זה נראה, ונושנתם בארץ, זה נראה כבר כביכול המשכיות, מי אמר שבכלל אנחנו נבחרנו, אולי כבר בגדנו בו, אולי מעלנו באמון, אולי חטאנו, לא, 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 מיד לבחירה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, שזה פסח, ואוהב עמו ישראל, שזה המעבר בלילה, היינו אח אצלנו. ולכן מה שאנחנו צריכים להתחזק, זה לקראת הלידה, רבותיי. הניסיונות כבדים ביותר, הן לכלל והן לפרט. הן לכלל ישראל, שנמצא במצב ממש ממש לא פשוט, שכל הגויים נשאו ראש והרימו ראש נגדנו. כמה שרואים את גודל הסכנה, הם לא מאפשרים, הם לא עושים. זה כמו שלפני השואה, רחמנא ליצלן, שלא יקרה. גם כן, הייתה סכנה גדולה, ואנשים ביטלו אותה. מה פתאום, איפה, מה פתאום, לא יכול להיות, וכן הלאה. הלכה שעשיו שונא ליעקב, צריך להבין את זה ולא לסמוך. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. גם ניסיונות הפרט, אפשר לומר שכמעט ואין בית שאין שם ניסיונות. בכל מיני תחומים, זוגיות, שלום בית, עיכובים, ילדים, חוסר שמחה, חוסר סיפוק, זה ממש כל כך מהר, הלידה כל כך קרובה, שהצירים הם בתדירות ענקית. זה נקרא ערב שבת עם חשיכה. אם החפץ חיים היה חי, היה צועק כבר אז הוא צעק, לפני 70 שנה שנמצאים בסוף. מה היה צועק היום? חבר'ה, תחזיקו מעמד, זה הסיום. כמו שסיפרתי פה של הרב צ'ולק, בעל הרב קניאבסקי, שבאו שני משפחות באותו יום, שגילו להם מחלות קשות, רחמנא ליצלן, שני ילדים, רכים ביותר, באו עם כל הבדיקות, עם כל המסקנות, טפל, בבקשה, כל הבית, עכשיו יתפך ברגע אחד. הוא רץ לרב חיים, אמר, לא יכול יותר. לא יכול יותר להרים, לראות צער של שני משפחות ביום אחד. רב חיים אמר לו, זה כבר סוף ימות עולם. זה כבר חבלי משיח בסוף. הוא אמר, זה לא מרגיע אותי. עד שהוא נאות להגיד לו משפט, אצלו כל מילה מדודה. זה השניות האחרונות, הוא אמר את זה בכנס לרבנית קניאבסקי לפני, במילות החודש לפטירתה. או במילות השיבה. זה שניות אחרונות. אל תתייאש, תחזיק. כך אומר עוד אז, רבינו אלימלך מליג'נס, כבורי ינסה את האחרונים, מי שיזכה לגאולה, וינער אותם כמו שמנערים בקברה. ודווקא הקמח ייפול למטה, והפסולת יחשוב, או, נבנו עושי רשעה, אנחנו מאשרים זידים, בחנו אלוקים והימלאיתו, כך כתוב שמרדכי היהודי אמר, לפי הדעה שזה מלאכי, הוא אמר, זה הנבואה האחרונה של הנביאים, לפני שיוצאים לגלות הארוכה. שם הנביא אומר במלאכי, חזקו עליי דבריכם, אמר השם. אתם דיברתם דברים לא פשוטים נגדי, ואמרתם במה נדברנו עליך. אומר הנביא, אתם תגידו עליי, שב עבוד אלוקים, למה להיות דתי? ומה בצע כי שמרנו משמרתו? אנחנו סובלים, ממלאים בתי חולים במחלקות. והנה הפושים האלה וכל עוזבי התורה, בחנו אלוקים והימלטו, ליבם בריא להם כאולם, מצליחים כביכול. אתם תגידו, אומר הנביא, כך אתם תגידו, אני אומר לכם מה יקרה, שלא יהיה לכם שום טעות. חזקו עליי דבריכם, אמר השם. אמרתם שב עבוד אלוקים ומבצע, כי שמרנו משמרתו. והנה אנחנו מאשרים זידים, צריכים עוד להתכופף אליהם, וצריכים להצטרף איתם לקואליציה, והם עושים לנו טובה על כל חצי שקל שהם נותנים. מאשרים זידים והם בחנו אלוקים והימלטו. אומר הנביא, תדעו לכם, מנפים. אומר רבי מלך, מנפים. והמוץ נשאר למעלה, ודווקא הקמח נופל. אז המוץ, אותם ערב רב, אותם המולייקים, אותם ערב רב, או, דווקא דתיים סובלים. אנחנו נשארנו למעלה, והוא לא מבין שהנפילה הזו של הקמח זה כדי לבצע את המטרה, והפסולת תועבר לזבל. הוא לא מבין את זה. הוא מביא משל נוסף שהבורא יזרוק חבל מלמעלה עד למטה, וינענע את החבל. מי שלא יהיה מספיק עם אמונה ייפול. בלב שלו, כמו אחרי השואה, זה חבל מזעזע. אתה יודע כמה אנשים עזבו כתוצאה מהשואה? ובתורה זה כתוב שזה מה שיהיה. ואמר על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, אומר אחד הראשונים, הוא לא יגיד את זה בתור וידוי וחרטה, הוא יגיד, יביע את זה בתור כפירה. יגיעו כל הצרות האלה, והם יגידו, רחמנא ליצלן אמר נבל בליבו, אין אלוקים, ולכן זה קרה. זה חלק הכופרים האלה שנפלו מהשואה, הם חלק מהחיזוק שלנו באמונה בתורה מן השמיים, שגם את זה התורה צפתה מראש, מה תהיה התגובה על השואה, שרמוזה שם בקודם של 50, כל השמות, אימלר, היטלר, שטרייכר, גרינג, כולם רמוזים שם, ב-50, בדילוגים, באותו פרשה של השואה, והבורא ינענע, ויעשה לנו את הטסט האחרון, מי ינצל מה... מי יהיה בעשירייה הזו, ב-10% ועוד בעשירייה? מי ינצל בסיום של ה-12 דקות האחרונות שהגאון מווילנה אמר, שבזה ינהל העולם במתכונת של הבחירה, ויעבור לתקופה של ימות המשיח? כך יבצעו את הסלקציה. לכן אני אומר את הדברים האלה בתור חיזוק לא ליפול. יש הרבה ניסיונות, יש הרבה קשיים, ומי שינצל זה מי שיחזיק חזק, חזק אבל. וידע הבורא בוחר אותי ומנקה אותי, ולא לפרש פרשנות שלילית שהבורא לא רוצה אותי. הוא מנקה אותי, אני אשר יואב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. מוסר השם בני אל תמאס, ואל תקוץ בתוכחתו. אני אוהב אותך, אתה יכול להתרפא לך, אני עושה לך בדיקות, עושה לך מניעות, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה. הוא כבר עבוד שיהנה, שיקח הכל וילך. אתה, יש לך סיכוי, זה נקרא, אל תימנע מלהתייסר, לייסר זה מלשון ליישר, ליישר פירושו, לייסר אותו, אז הוא מתיישר. לכן אנחנו ממש בסיום, כידוע, לא נכנס לתאריכים ושאומרים פה ושם, תפשנאים ב', אנחנו בסיום ימות עולם, בלי תאריכים. זה ברור שזה ממש דור אחרון, על פי דת כל בעלי רוח הקודש בדור. זה הדור הנועל. הדור הנועל הזה, הוא זכה להיות בדור הזה, שאומנם הוא הדור האחרון, הוא עקבתא דמשיחא, הוא העקב. עקב זה דבר שלא חי ולא מרגיש, אבל מצד שני אומר הארי, הכל עומד על העקב. ינסה מישהו ללכת בלי כפות רגליים, בלי עקבים. הקומות של הדורות בהיסטוריה היהודית, 3,324 שנים, עומדות על הדור האחרון, שלמרות הרדיפות, למרות ההכפשות, למרות כל הסוג הזה של... נאמר במשנה על סימני משיח, יראה השם אם מעשו. חוכמת חכמים תשרח, מישהו אברך תלמיד חכם, קוראים לו מסריח. מישהו יראה שמיים, נראה מאוס. פני הדור כפני הכלב. חוצפה תתרבה, ובית המלכות יהפך למינות ולזנות. בין אויבי איש אנשי ביתו, בין קם באביו, אישה קלה בחמותה. פריצת כל מערכות גדרות עולם, עדיין נותרה קבוצה, נאמנה לבורא, עד שאפילו המוראים אמרו, ייתי ולא אחמיני, יגיע המשיח, לא יכול להיות בדור הזה. הניסיונות הרוחניים קשים ביותר, לא מסוגל, היה מסוגל להיות בדור שלנו הקצות החושם. אפילו הבבסלי או החזוניש, בדור שלנו עם כל כך הרבה ירידה שיש. רבותיי, נבראו, אומר הנועם מלמלך, אנשים מיוחדים, שלמרות כל הירידות עדיין שורדים ויכולים להכיל חילולי שבת, לראות פאות כאלה, פריצות כזו, עזות כזו גם בתוכנו, ועדיין להיות נאמנים להשם, השם תעזור לי להיות קרוב אליך, אני מפחד שאני אתקרר. זה הדור האחרון. סור ליפול, צריך לעשות את המקסימום, בבחינה שלא עליך המלאכה לגמור, ויהיה את הבן חורים להיבטל ממנו. לשמור כל אחד על הקונחייה שלו, על הבית שלו. אם הבית שלו לגמרי מוגן, יכול קצת להתעסק עם סביבתו, אבל בראש ובראשונה להיכנס לתיבה. תיבת נוח, אומר הזוהר, זה מה שינצל. מי שיכנס לתיבה, תיבה זה מלשון מילה, מילה זה תיבה, זה מילים, ראשי תיבות זה ראשי מילים. מי שיהיה בתוך המילים של השקפת התורה, הוא ינצל בה 12 דקות שהגאון מווילנה אמר בה. ברגע האחרון, מה שנקרא אצלם, מה שאמר ברן קוטלר, אמר ריליסקין, הארלך העידן, אלה ינצלו. היהודים הארלך, ארלך פירושו, אומרים שאין לזה תרגום בעברית, זה משהו עדין, משהו אמיתי. אלה שבאמת תמינים עם אלוקיהם, שבאמת בלי קונצים לא השתנו בלבוש, לא השתנו במוזיקות, לא השתנו בסגנון דיבור שלהם. אלה ינצלו, ואז כבר באמת לא תהיה בחירה. זה יהיה באמת באופן פילי, אולי אפילו שתי אחיות. אחת, חס ושלום, והשנייה תנצל באותו בית עצמו, אחת נהייתה אולטרה מודרנית, והשנייה נהייתה, נשארה כאילו יחנה. רק אלה יישארו. אלה שלא שינו את שמם ולשונם ומלבושם. אי, נגמרה הבחירה. כן, זהו, העולם עובר לתהליך שנקרא ימות משיח, לא עולם הבא, זה שלב ראשון. רחמנו יזכנו קודם לימות המשיח, ואחרי זה לחיי העולם הבא. הרמב"ם אומר, ימות משיח, אין בין ימות המשיח לעולם הזה, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. עולם כמנהגו נוהג, אוכלים ושותים, רק אין בחירה, כולם יודעים את המטרה. אין חילון, אין אפילו מדרשות לחוזרים בתשובה, אין. סוגרים את הדלתות, עכשיו אתה מגיע, זה מאוחר. עכשיו הרגע האחרון, להתקרב ולחזור הביתה. וזה הזמן למרות כל הקשיים. אם, כמו שאצל פורים, למרות שראו כאלה דברים נוראים, בסכנה כזו גדולה, שמעו בכל מרדכי ואסתר, וצמו שלושה ימים, וצייתו למרות הביקורת עליהם, למה היית כל כך פנאט והתגרת בהמן? עם הביקורת שמעו בקולם וצמו שלושה ימים, וזה בעצם מה שהביא את הישוע. תקווה להשם שיהיה לנו את הכוח לעמוד בכל הניסיונות, ולבקש מהבורא שמה שחטאנו, אז הבורא ימרק אותנו, אבל לא על ידי איסורים וחלאים רעים, אלא על ידי כל מיני, מה שנקרא, איסורים שהם אינם רעים. מה זה נקרא? להתאמץ במצווה, להתאמץ בוויתור, להתאמץ בשתיקה גם כשמכפישים אותך, להתאמץ בתפילה, גם עוד שאני לא כך מרוכז עכשיו, להתאמץ בכל מערכת עבודת השם, וזה סוג של התמודדות שמונע איסורים אחרים, וזה הקידוש השם הגדול. יהיה רצון שנזכה לקיים בנו עוד השנה את הבחינה שנקראת בניסן יגלו, ובניסן עתידים להיגאל, ונראה בשוב השם ציון, ובעזרת השם תחזנה עינינו עוד השתה לראות בשוב השם ציון, אמן ואמן.